גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס ויעל שיו, עורכת ומפיקה של התוכנית והטכנאי פסח בגד. הלילה אנחנו עם 30 שנה למקובל הירושלמי הגדול חכם ששון לוי, זכרון צדיק וקדוש לברכה. 30 שנה עברו מאז פטירתו, אדם מאוד מאוד מיוחד מהמקובלים הירושלמים שהיה מחובר לכל גאוני הדור מהדור הקודם ומהדור שלו. אדם מאוד מאוד מעניין. אנחנו נדבר עם בנו שהוא אב בדין בירושלים, הרב ימי לוי, נדבר גם עם נכד שלו, הרב רובי לוי, שהוא ראש כהן נר ששון בארנוף וברמת שלמה, נדבר עם הרב יוסף חיים אוהב ציון, מגיד שיעורים את הכנסת מוסיוף, נדבר עם הרב שלמה ברסקה, מנהל מוסדות תורה ברמה, אנשים שיספרו מתוך הזיכרון שלהם ומתוך דברים שהם שמעו על חכם ששון לוי. ואנחנו פונים ישירות אל הבן, הרב הגאון הרב ימי לוי, אב בית דין בירושלים. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
וכשמדברים על מור אביך, חכם ששון לוי, אימה ופחד. רק לזכר בדמות שלו, המהירות שלו, ההליכה שלו המהירה ממקום למקום. קצת תשתף אותנו בדמות הגדולה הזאת על הילדות שלו.
אוקיי. קודם כל, אני לא רואה את עצמי ראוי לדבר עליו, אבל אני חושב שחייב לעשות את זה. ובכן, נתחיל ככה. הוא נפטר בתשין נון ב'.
30 שנה.
30 שנה, נכון. יש, אני אזכיר באיזה, קודם כל, איזה מחזה שאני חזיתי מילדותי, וזה מלווה אותי בכל חיי. מחזה שכל הזמן מלווה אותי. ואני אשתף את הציבור בזה. אוקיי?
כן, בבקשה.
אוקיי. אנחנו גרנו בדירת מרתף. והיה חלון שמה לצד הכביש. וביום, בימי הקיץ החמים, בתור ילד קטן, אני רואה שכל החלונות סגורים, מטריס סגור, החלונות סגורים וחם ומזיעים. ולא יעשתי אפילו לשאול, לא יודע למה לא שאלתי, למה לא פותחים חלון? ככה שבת ועוד שבת, מדבר כאן על שבתות, כן? שבת ועוד שבת ועוד שבת, עד שפעם נפטרה הבעיה. מה היה? לפני הקידוש, מור אבי עליו השלום היה עומד להכין את הכוס של היין, ואנחנו היינו בחדר, פתאום שומעים, פשוט חנה שם הרכב מעבר לחלון, והרכב הזה התניע את הסטארטר. ברגע שהוא שמע את הסטארטר מוטע בשבת, ראיתי אותו שכולו נהיה חיוור, עיוור כסיד ורועד ומתכווץ ומתכווץ, זה כל כך זעזע אותו לשמוע חילול שבת. זה המחזה שראיתי, וזה מלווה אותי לכל החיים. איפה אני ואיפה מור אבי עליו השלום? מרחק עצום. אומרים יש ירידת הדורות. ירידת הדורות, יש קצת קשר, יש איזה חיבור קטן. כאן זה נפילה. כל כך אני רחוק ממנו, רואים חילולי שבת, לא מרגישים שום דבר, לא מרגישים שום, הוא התכווץ מזה. זה מה שליווה אותי.
צריך להזכיר שאנחנו מדברים על שכונת בית ישראל, רחוב הבעל שם טוב.
נכון, נכון.
היום כשאנחנו מדברים על בית ישראל, רחוב הבעל שם טוב, או הרחובות מסביב, את ישיבת מיר הגדולה והמפוארת, חסידות צביל, בכלל עולם אחר לגמרי. הוא גר שם בבית ישראל, כשאנחנו אומרים מסביב, מסביב המון, מה שהיה אז, פאר היהדות הספרדית בירושלים, חכם מנחם מנשה, שושנים לדוד, כשלמטה היה גר הקף החיים, זה צד, מין שכונה אחרת, מה שאנחנו דברים היום. אנחנו צריכים פשוט להסביר, לספר לציבור של היום, איך הייתה נראית שכונת בית ישראל של פעם. כשמרן הרב עובד יוסף היה גר שם בשכונה, וגם כן בדירת חדר. שכונה אחרת לגמרי.
באמת ויציב. נכון מאוד. עכשיו, כשנפטר הצדיק עליו שלום מורבי, בהספדים וגם אחרי הספדים, אנשים כל כך התפעלו מברכת אשר יצר. באיזה כוונה מברכת אשר יצר, כל אחד אומר, אשר יצר של מרביך, באיזה כוונות, באיזה דבקות. אני ששמעתי את זה, לא הבנתי מה הם מדברים. וגם הם לא שאלו את עצמם, למה דווקא אשר יצר, איזה מעלה יש באשר יצר כל כך לכוון בו, מה שונה באשר יצר משאר הברכות? אבל פשוט מאוד, התשובה היא פשוטה. מעולם לא שמעו אותו שום ברכה אחרת חוץ באשר יצר, כי הוא לא אכל. הוא כל הזמן מוות הענית, שחלקו ברכות בבית הכנסת לאלו נשמעת או משהו כזה, מברכים בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, הוא לא אכל פשוט, אבל לא הרגישו שהוא לא אכל. הוא לא הבליט את עצמו, תמיד ניסה להסתיר את כל מה שאכל. לכן, כל מה ששיפרו אותו רק בברכת אשר יצר, זה מה שהתברר לנו. ועם כל זה, שהוא היה צם 40 שנה יום יום היה צם, היה גיבור כארי. לקום בתפילה, קודם כל היה, לא היה יום אחד בלי תיקון חצות. אין דבר כזה בלי תיקון חצות, חצות לילה. קריאת שמה לפני חצות, כפי המקובלים, ואחר כך תיקון חצות, ורק אחר כך בא לבית לנוח שיטי נשמין. עד עמוד השחר הוא כבר קם, בעמוד השחר, ישר רצה למקווה, ומיד רצה להתפלל תפילה ותיקין. יום, 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 יום. קבוע, קבוע. ולא שינה. אני אמרתי על פרשת בעלותיך שנאמר על אהרון הכהן, מלמד שלא שינה. יש הרבה פירושים. מה זה מלמד שלא שינה? וכי זה מעלה לו לשנות? הם אומרים לעשות ככה, עושים מה שהשם מצווה. מה זה לא שינה? אז אני אומר שאם פעילים לתורה, אפשר לפרש, ואולי מפרשים ככה, בדרך כלל שאדם מתלהב מזה מצווה, בפעם הראשונה, עם כל צי ההתלהבות שיכול, פעם הראשונה של המצווה, פעם השנייה, זה קצת יורד, אחר כך זה עוד יורד, זה הטבע של בן אדם. אפילו אני אמרתי, ראש השנה שני ימים. אנחנו לעצמנו נורים, בראש השנה, ביום הראשון, התפילה היא אחרת, יום השני התפילה היא אחרת. ותוכלו לראות את זה אפילו בשעון, ביום הראשון כמה זמן התפילה נמשכת, ביום השני זה פחות. זה קבוע, זה הטבע של בן אדם. ומרבי עליו השלום, 40 שנה, יום, 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 בתיקין, ותיקון חצות, ומבית מדרש לבית מדרש, כל ימיו, לא שינה. רק מבית, מתי היה בעל הבית לנוח, ועל מה היה יושן? על ספסה של עץ. תפסה
שם היה יושן. כן, צריך להזכיר, כשאתה אומר תפילות, אז שחרית היה נפלל בתכנסת אברמוף, זה מה שנמצא ברחוב יחזקאל, מלחה בשושנים לדוד, ואביד באהבת חיים.
נכון.
אהבת חיים זה היה של חכם מנחם מנשה, נכון?
נכון, נכון. שחרית היה מתפלל באברמוף. אחרי שחרית היה נשאר שם לקרוא שניים מקרא, ולקרוא עוד זוהר, מה שהיה רגיל לקרוא, אחרי זה היה עובר לשוק, מביא לצורכי הבית, ומגיע לבית, ננח כמה דקות, ואחר כך הולך לבתי מדרש. אבל בדרך, היה לו שני סלים כבדים ביד, וכל ילד שהיה מבקש אותו ברכה, כל אחד שראה אותו ברכה, ברכה. והיה מניח את הסלים ברצפה, ועובד ומברך אותו בכוונה, וברצינות, לא ילד קטן, עזוב אותו, אתה מבין? כל שני פסיעות מוריד את הסלים ומרים אותם, מוריד את הסלים ומרים אותם. לא, היה מתחס לכל אחד ואחד כאל אדם. זה בדרך שלו לבית. אחרי זה היה הולך לבית מדרש, לפורת יוסף, ואחרי זה שושנים לדוד, ואחרי זה לאהבת חיים. חכם מנחם מנשה. וכשהיה צריך לאכול בערב, הרבה פעמים כמעט שלא היה אוכל בערב, שולחים לו מהבית כוס חלב עם כמה ביסקוויטים. הרבה פעמים אני נשאר על כוס חלב ולא היה בא לאכול כוס חלב וכמה ביסקוויטים. כמה אדם יכול להישאר? היה ממש נשאר, לא נשאר לו בכלל זיכוך החומריות לגמרי, לא נשאר בחומריות, כולו נשמה. אני אזכיר עוד דבר, שכל כך היה מקפיד על תפילת ותיקין ותיקון חצות. כשנולד הבן שלי הבכור, אז זה היה בטבריה, האישה הייתה בטבריה והברית היה בטבריה, והזמנו אותו להיות סנדק בברית יצחק, להיות שם. אז הוא שאל אם יש תפילת ותיקין, לא היה שם תפילת ותיקין, אז הוא אמר אני לא בא. בביתר הסנדקאות, וזה חטא ראשון שלו, הוא לא בא. למה? רוצה תפילת ותיקין. כמה שביקשנו ממנו, טוב, בסוף מוכרחים להסדיר לו, סידרנו לך תפילת ותיקין, ואז הוא בא לטבריה. מה אנחנו רואים פה? שהוא לא ויתר על שום דבר. הראשון והאחרון והשלישי, יום יום יום, תמיד בדבקות. מלמד שלא שינה. וכשהיה מתפלל, באיזה דבקות היה מתפלל, התפילה שלו, בסוף התפילה היה אומר את הפיוט אדון עולם אשר מלך. באיזה התלהבות ובאיזה דבקות. יש יהודי אחד יקר שקוראים לו הרב לשינסקי, הוא גר בבית וגן. כשהלכנו לבקר אותו לפני מספר שנים, באנו לבקר אותו גם הרב רוזנטל ואני, היינו תלמידים של הרב לשינסקי, באנו לבקר אותו. אז הוא סיפר על אבא שלי, הוא אומר אני יורד מבית וגן לאברהמוף כדי לשמוע את האדון עולם שהיה מדבר בדבקות. הוא אומר, והוא אמר לנו הרב לשינסקי, אש, אש, התפילה שלו, האדונה שלו, אש. אמרתי כמה פעמים והיה באיזה התלהבות, הרב לשינסקי אמר את זה. זה האדון עולם שלו וזאת התפילה שלו. זה מה שאמרו, שאשר יצר היה בדבקות, כל ברכה וברכה שלו, כל התפילה שלו בדבקות, זה מה ששמעו, אשר יצר, לא שמעו משהו אחר.
זה מצד אחד אתה מדבר על התפילה ועל הדבקות, ומצד שני זה גם המהירות שלו, אני לא זוכר, הוא הולך אותו לאט, הוא תמיד הלך מהר.
תמיד הלך מהר, למרות, אפשר לחשוב שאדם לא אוכל, ואיזה לא כוחות, אנחנו שלא אוכלים, אני שלא אוכל, אני מותש, לא יכול לעשות שום דבר. הוא בצום ובתענית, הלך מהר, עמוד השערבים הרה, תובל, והולך בריצה, קשה להשיג אותו, בחורים לא היום משיגים אותו. לומר שאצלו לא עבד החומריות, עבד הנשמה עבדה אצלו, לא החומריות.
מצד שני, מעשה החסד שלו, דיברת על הסלים, הסלים הוא לקח לא רק לבית, אלא את הסלים הוא גם נתן לאנשים אחרים. אני זוכר גם את השנה, תשל"ב, הוא היה מגיע לפעילים ברחוב יחזקאל, ואני הייתי בפעילים מיד לאחים, הוא היה מתחת לגלימה מוציא מטפחת, במטפחת היו שטרות מסודרים, הוא היה נותן את הצדקה שלו, הוא לא רוצה קבלה, מתנה את זה בראש, לפני שהוא מוציא את הכסף, שהוא לא צריך קבלה, אבל הוא היה ממלמל. הבנתי כנראה תמיד שזה כסף שאנשים נתנו לו למשהו, לצדקה, הוא היה בא ונותן את הכסף, ואיזה פעם אחת, זה היה תפשין למד ב', אז הגיעו העולים הגרוזינים לארץ, הוא הסתכל על מודעה גדולה שהיה במשרד, שם כתוב, השבת השחורה. הוא שאל ככה, אחרי שאני ספרתי את הכסף לראות שאנחנו מתואמים, אז הוא אומר לי, מה זה הדבר הזה? אמרתי שהכריחו את הגרוזינים שהגיעו לארץ, הם נמצאים בשדה התעופה בלוד, והכריחו אותם לעבוד בשבת שם בשדה התעופה, כי באים הרבה עולים. אמרו להם, זה חשוב מאוד לקבל את העולים, צריך לעבוד גם בשבת. אז הפעילים החליטו לעשות הפגנה, שקראו להפגנה את השבת השחורה. זאת אומרת, נו, אני לא יכול לבוא להפגנה, יש לי סדר יום, אבל תבוא בערב לבית הכנסת, אני רוצה להיות חלק מעניין, גם לתרום. ואז הגעתי לאהבת חיים, ושם פגשתי אותו, והוא נתן עוד קצת כסף, אני לא יודע מאיפה הוא, הוא לא התפרנס מאיזשהו כולל, עוד כסף בשביל למאבק הזה של יד לאחים של הפעילים. ויש דבר נוסף, הוא היה מגיע לשושלים לדוד הרבה, הוא היה מגיע גם בימי חמישי, שם היו לומדים חכם ישוע שרבני, הרב כדור היה מגיע לשם, היו לומדים קבלה. מי שמכיר את שלמים דוד, זה מרפסת ארוכה, נכנסים פנימה, יש בצד ימין מקום לעזרת נשים, למעלה היה עוד איזושהי עזרת נשים קטן, ובפנים האולם של בית הכנסת. ובצד שמאל היה חדרון קטן, שם היה יושב חכם משה שרבני, בנו של הרב ישוע שרבני, והיה שם מכינים את את החילבה ואת הביצה ואת העגבנייה ואת השתנורה, שאחרי חצות, אחרי תיקון חצות, היו מתכנסים ומקובלים בחדר בצד ימין, ושם הם היו אוכלים. הוא היה, אף פעם הוא לא אכל, כי כמו שאמרתם, הוא גם מוצם 40 שנה. הוא היה אבל דואג שלכולם יהיה את מה שצריך, מסתובב והולך, הולך הביתה, הולך לאן שהולך, וזהו. אבל זה כל שבוע, ואני זוכר את התקופה הזאת, כי אני למדתי בישיבת חברון, היינו באים ללמוד בשושנים לדוד בחמישי בלילה, בשביל לקבל את ה-25 גרוש מחכם משה שרבני, וגם ליהנות לאכול את ה... אז לא היה מושג הזה שבחורים הולכים לאכול צ'ונט בחמישי בלילה. אכלו שתנורה עם ביצה, עם קצת חילבה.
אבל שאני לא זכיתי לראות אותך, אני גם הייתי שם באותו מעמד.
אז בחדר הקטן, שם היו לומדים קבוצה, היו לומדים כף החיים בלכות שבת. היה שם רב פנחס בבייב, שאריך ימים ושנים, ועוד קבוצה שהיו לומדים שם.
לא בדיוק, זה היה חכם יעקב מוצפי, ולמדנו שם, אני הייתי גם בקבוצה, למדנו שם שולחן ערוך, אור החיים, יורד דעה ואבן העזר, חושם ישראל על הסדר עם חכם יעקב מוצפי באותו חדר.
כן. אבל היה, היה איזשהו פעם אחת שגם הרב כדור הצטרף ללימוד שם. פעם אחת.
אולי, יכול להיות, אולי זה לא סימן שאני הייתי, יכול להיות.
כן, אז אתה זוכר משם את רפין חסבן בייף?
כן, אבל אני אותך לא זוכר משם, חבל.
הייתי צעיר, אנחנו מדברים לפני 50 שנה, לפחות.
גם עכשיו אתה נשמע צעיר.
ברוך השם, עד 120. אז אני זוכר את הלימודים שם בשושנים לדוד, אם אתה רוצה לזכור, אני הייתי רץ להביא מהמפייה, להביא להם את השתנור החמה שהייתה.
לא,
בחלק הזה כנראה לא היית. אני גם הייתי מקלף את הביצים לחכמים שישבו ולמדו שם.
טוב, אתה זוכר יותר טוב ממני.
אז עכשיו, היה לו קשר מיוחד עם חכם אפרים כהן, אבא של שלום כהן, נכון?
כן, היה לו קשר מיוחד. אני בתור ילד הייתי זוכר שבחגים, בסוכות, חכם אפרים כהן עליו השלום היה בא למור אבי לבית שלו, והייתי מתברך ממנו, מחכם אפרים כהן. וכמובן שאנחנו היינו הולכים גם כן אליהם לבית של חכם אפרים כהן בחגים. הוא היה בא אליו, היה להם, דרך אגב הוא תלמיד שלו. אבא שלי למד אצל חכם אפרים כהן, למד קבלה אצלו גם כן, ולמד גם אצל חכם יצחק כדורי. שניהם למדו קבלה, ובמשך הזמן הוא המשיך ללמוד קבלה עם חכם יצחק כדורי בפורת יוסף ובשושנים לדוד. חברותה ולמדו תלמיד שלו וחברותה, כן, למדו ביחד.
רק לזכר בדמות של חכם אפרים כהן, הדמות איזה הדרת פנים.
דמות מלאך.
ממש. עכשיו דבר מאוד שזכור לי זה שהרב היה מור אביך היה מקדים את השיעור של הרב עבדיה יוסף. מפה זה מתחיל ומפה זה ממשיך כבר לאורך המון שנים.
זה התחיל ככה, בזמן שהרב עבדיה יוסף עליו השלום היה בא לדרוש, אז אנשים מתאספים עד שהגיע הרב והם מדברים. אז אבא שלי ראה שהם מדברים, עלה לבמה והתחיל לדבר, אין לחשבונות. התחיל לדבר עד שהגיע חכם עובדיה יוסף. ואחד הפעמים הגיע חכם עובדיה יוסף שמה, ואנשים לא הבינו מה שאביד דיבר, לא הבינו אנשים. הוא דיבר כל כך מהר, מתרשים, והדיבור שלו היה קשה להבין אותם. אז אנשים אמרו, חזק וברוך, כלומר, כבוד הרב הפסיק תן חכם עובדיה לדבר. חכם עובדיה הציק אותם, אמר לא, תמשיך, אמר לה בשביל תמשיך. המשיך עוד 5 דקות, אחרי שהמשיך 5 דקות, חכם עובדיה אמר, עכשיו אני אגיד לכם. במשך 30 שעה, הסביר להם את כל מה שאמר אבא שלי במדרשים, אמר, כל זה, אמר את זה ב5 דקות. זה מה שהיה הרב המקדים.
והדבר הזה ממשיך עד היום, שיש שיעורים של מרן רבי יצחק יוסף, הראשון לציון, ויש לו תמיד רב מקדים. זה התחיל, זה התחיל ממור אביך.
הוא יזם את זה, פשוט לא רצה שידברו. הוא אף פעם לא רדף אחרי משרות, אחרי שום דבר. הוא ראה משהו שצריך לעשות, עשה אותה.
היה גם פעם אחת שהוא לא נכנס. הוא עמד בחוץ, הוא לא רצה להיכנס, ואז התברר שיש שם נמלים בכניסה.
שמעתי את זה, כן, נכון.
ואז מה, אתה זוכר מה אמר לו מרן הרב עובדיה, שיכול להיכנס, נתנו את היד שיכנס.
כן, אז חרם עובדיה בא אחריו, כי הוא בא לפני חרם עובדיה ועמד שם בחוץ. חרם עובדיה בא אחריו, בא להיכנס, הוא יודע שעומד בחוץ. אמר, מדוע אתה עומד בחוץ? הוא אומר, יש פה נמלים, אין מקום לדרוך. הוא אומר, אתה יכול ללכת, זה פסיק קשה, זה לא נחלה, וכו' לעשות את כל הפלפול ונכנס. זה לא נחלה וכו'.
עכשיו אתה זוכר את השיעורים בליל שבת, למטה בפורת יוסף, למטה, מה שהיה פעם אולם, חתונות.
כן, בזמן שנפל הקומה
מפורת... אותו ליל שבת שנפל הקומה מלמעלה.
כן, לתו שבת אני לא הייתי שם.
אני הייתי שם, אז אני זוכר את זה.
ממש ניסים ונפלאות.
כן, זה היה ניסי ניסים למה שקרה, שאף אחד לא נפצע שם.
נכון, נכון, ממש...
עכשיו, בכל אופן, קצת לציבור על הילדות שלו, מאיפה הוא מגיע?
מאיפה הוא הגיע? עוד לא אמרנו לאן הוא הגיע.
כן, לאן הוא הגיע, זה סיפרת לנו שהגיע לשכונת בית ישראל.
וקצת לאן הוא הגיע. אוקיי, אני אמלא את בקשתך.
בבקשה.
זה לא מרשים כל כך, הוא הגיע מבגדד, מה זה בגדד? זה מקום שזה לא ארץ ישראל. הוא יתייתם כשהיה ילד קטן. מילדותו הוא הלך רק לבתי מדרש. בתי מדרש פה, בית מדרש שם, לא הלך לשום מקום אחר. ועלה לארץ עם אמא שלו, כן. עלה לארץ עם אמא שלו בתור ילד, ומיד... נכנס רק לבית המדרשות. מאז הוא בבית המדרש, לא הלך לשום מקום אחר. לומד קבלה, 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 לא ידענו בכלל שהוא למד פעם תלמוד בבלי, לא ידענו. עד שאחר כך התברר לנו מהרב יצחק אבא שאול, שהוא היה פעם בשש שנים לדוד, והיה מתקשה באיזה תוצאות, באיזה שאלה, באיזה משהו, אז הוא אמר לו, זה בעבודה זרה דף כך וכך. הוא הופתע. הוא אומר, אבל לא ראיתי אותו, אף פעם לומד. כל הזמן לומד קבלה. מתי למד את התלמוד בבלי? לא ידע. זה גם בשבילנו זה היה חידה. מכל מקום, מרוב הדבקות שלו, הוא קיבל מתנה מן השמיים כפי תהיה. אם מוצאת יקר מזולל, כפי תהיה. הדברכות שלו היו מתקיימות. היו דברים, היו מקרים. שמענו מקרים הרבה הרבה, אף פעם לא חשבתי עכשיו, אף פעם לאסוף אותם. שאנשים היו במחלה אנושה, הרופאים התייאשו לגמרי. אמרו להם, לכו לחכם ששון, תתפלו, הוא יתפלל עליכם. יתפלל וככה, ולא מקרה אחד, ולא שניים, ולא שלוש. הייתי רוצה פעם אולי שמישהו יקבל יוזמה ויאסוף את כל המקרים האלה שנדע, נרשום אותם, לתעד אותם. הייתה מקרה אחד, דוגמה, מקרה אחד, שאחי אמר לי שהוא מכיר את זה. היא יולדת, הייתה בחדר לידה, והייתה מסוכנת עם הבלד שלה, שניהם הם מסוכנים, מסגנת מוות. אז הבעלה רץ ממש, רץ לחפש את אבא שלי. איפה פגש אותו? בכיכר שבת. סיפר לו כך וככה העניין, הוא עמד בפינת הקיר, הסתובב לקיר והתפלל, התפלל, התפלל בדבקות, 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 עלי זה 20 דקות. אחר כך ראה אותו פנים מהירות. אומר, מה? אומר, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. אמרנו, הכל בסדר, הכל בסדר. אומר, כן, הכל בסדר, הכל בסדר. הוא רץ מכיכר השבת לבית ביקור חולים. רק שמה, אמרו לו, מסע טוב, הכל, מתי זה היה? עשה את החשבון, זה בזמן שאמר שלו, הכל בסדר. כלומר, גם התפלל וגם ידע. גם ידע, היה לו גם כן, גילו לו רזין גם כן, דברים שלא ידעו אותו, הוא ידע. אנחנו אחר כך נראה עוד כמה דברים שראיתי שהוא ידע, ונספר אותם על זה.
רק להגיד לך שהסיפור הזה שעם לידה מתקשה, אני גם יודע, אני יכול גם להגיד מה השם, הרב שבדרון. הסיפור היה עם הבן של רבי שלום שבדרון, רבי יצחק שבדרון, שגר לא רחוק בבתי אורשטיין, הוא רץ לעיקר השבת, אמרו לו שילך לבית של חכם ססון, הוא פגש אותו בדיוק ברחוב.
אתה השלמת בפאזל. לא ידעתי מי זה.
אני מכיר גם את הרך הנולד. לכן אני אספר את השם. השם היה רבי יצחק שבדרון, הבן של רבי שלום שבדרון.
איזה יופי. השלמת את הפאזל. מאוד. עכשיו תשמע. הוא גם קיבל, הוא היה לדעות גם כן, יש הוכחות שהיה לדעות גם כן מעבר לזה, למעלה. איך תשמע עכשיו מעשה יפה. אשתי ילדה ברוך השם שתי בן ובת, ואחרי זה היה להפסקה, הפלות, 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 כמה הפלות היו לה? הרבה הפלות. ובקיצור, היה לה סבל גדול וצער גדול. יום אחד, בראש השנה אחד, אנחנו התפללנו בבית כנסת שאול צדקה, התפלל שם חכם יהודה צדקה, באותו בית כנסת. בעזרת נשים ישבה אשתי למעלה בקומה שנייה, בעזרת נשים כמובן, וישבה שם, ואשתו של חכם יהודה צדקה ישבה לידה. ולומדים את ה... קוראים את, הפר... את ההפטרה של ותתפלל חנה, שחנה שפנינתה מצערת אותה, ואשתי חושבת כל הזמן על זה, את כל מה ששמע בדרשות, שחנה אומרת פנינה אומרת לחנה, תראי, אני קניתי מכנסיים לילד שלי, הוא הולך כבר לבית ספר, לתלמוד תורה, תראי איך זה, זה טוב בשבילו, מתארת אותה, קניתי לה אלקוט לבית ספר, הכנתי לו אוכל, כדי לצער אותה, ואשתי חושבת על כל מה שהיא שמעה על הדרשות האלה, והיא הזדהתה עם חנה, והתפלל להשם שהיא גם לא יהיה ילדים, והיא התחילה לעצמה, והתחילה להיות דומעת, הייתה בוכה, בוכה, לא שמה לב שאשתו שחכם התעצת כבר ראתה אותה, אמרה לה, בינתי, למה את בוכה? מה יש לך? למה את בוכה? בוכה, בוכה, בוכה. אז היא אמרה בליבה, אמרה בליבה, שבעזרת השם, שהשם ייתן לה ילד שיוולד ולא תפיל אותו, ותקרא לו שמואל. היא קיבלה על עצמה לקרוא לו שמואל, והנה עבר הזמן, הגיע חודש, אחרי 9 חודשים, כפף אב, נולד ילד. והיא כבר שכחה מכל מה ששכחה, והייתה בחדר לידה, ותכננה איזה שמות לקרוא לו. ואבא שלי לבקר בחדר ילדות, ובלידה לבקר אותה. מעולם לא הלך לבקר בשום מקום. בא לבקר אותה, ואמרה לו על השמות, הוא אמר לה, היא רצה להגיד איזה שם, תקרוא לו. אמר לה, התעצה איתו. לקרוא את השם הזה, השם הזה, השם הזה, אמר לו, לא, לא, שום שם, למה לא שמואל? שום שם, תקראי לו שמואל. אמר לו, לא, אבל אני רוצה שם אחר, לא רוצה, ככה הייתה בלידה קצת, לא, 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 לא נוח לה לשמוע את זה. אמר לה, שמואל, בהחלטיות. טוב, בלית ברירה, לא נעים, שמואל, שמואל, אחרי כמה זמן היא נזכרה שזה היא קיבלה על עצמה, שם ייתן לה ילד, היא תקרא לו שמואל. את ההירורים האלה שחשבה, הוא ידע, קיבל מידע מלמעלה, שזה יבוא, יגיד לה שתקרא לו שמואל. זה דבר מדהים. וזה עובדה, אם איתה. ידע?
עכשיו, הוא היה עושה גם פדיון נפש.
פדיון נפש, הוא היה מקבל בשביל... נפש של אלה חולים, כל מיני חולים אנושים והכל, והיה מקבל את הבידון נפש. לאיפה זה היה הולך? אתה גילית לי עכשיו, לא עכשיו, נודע לנו בזמן הפטירה שבאת אתה או מישהו מיד האחים וסיפר, לאיפה היה הולך? אנחנו היינו גרים במרתף, לא היה לנו עוני, ממש עוני, והיה מקבל כסף לבידון נפש. לא, איפה הכסף הזה? לא ידענו, לא שאלנו ולא ידענו. התברר לנו רק אחרי בשבעה שבאו מיד לאחים, אולי אתה, אולי מחברים שלך, אמרו לנו, תדעו לכם מה שסיפרת עכשיו, שכל פעם בא את הכסף ונותן ביד לאחים. את הכסף הזה, כסף נותן לאחים. לא היה נהנה מהדברים האלה.
אבל איפה המטבעות?
מטבעות?
היה עושה מטבעות, היה עושה בנוסח אחידה את הפדיון נפש.
נמצא אצלי המטבעות, אבל אני... אני רחוק ממנו, כרחוק מזרח ממערב. אני אומר, מישהו שאל אותי, מה קיבלת ממנו? אמרתי, לקבל ממנו, לא, אני רחוק כל כך, אם היה קצת קרוב, אתה יכול לקבל. הוא כל כך רחוק ממני, אני בטוח שבל, שבתת הכרה קיבלתי ממנו הרבה, אבל אני רחוק, אני לא, אני, כשאני מסתכל עליו, אני רואה אותו מעבר לאופק. אני רחוק ממנו הרבה, לא מהדור הזה. אדם לא מהדור הזה, אדם מלאך, מלאך שכולו רוחניות.
היה לו גם קשר מאוד מיוחד עם הרבנים האשכנזים.
אין לו חומרים. מה אתה אומר?
אני אומר, היה לו קשר מאוד מיוחד עם הרבנים האשכנזים. היה מספר אספות שהוא היה, שהיה שם רבי מוישה אלברשטיין, מהעדה החרדית, שהוא היה... היה בספר. לי אמר רבי מוישה אלברשטיין ביידיש, אם אתה רוצה לראות עיניים טהורות, תלך להסתכל על חכם ששון לוי. תלך להסתכל על העיניים שלו, יש לו עיניים טהורות.
איי,
זה כל כך נכון. המבט שלו, המבט, והכל, הכל במהירות, הכל במהירות, המבט שלו היה מספיק כדי לראות שהיהודי הזה לא שם את עיניו בשום מקום אחר. אם יש, הספר שיצא נר לססון, בדוח כל הספר, יש מלא תמונות שהוא מכסה את עיניו, כדי שלא, לא לראות. הוא לא רצה לראות דברים שלא צריך לראות.
למה אין לו תמונות? בודדות, למה אין לו תמונות? הוא התנגד, הוא התנגד בכלל לצלם, לא רצה בשום פנים לצלם. היה עובדה שבבר מצווה של הילד הזה שמואל, שדיברנו עליו עכשיו, הבר מצווה שלו, אז גיסי הביא מצלמה לצלם את הבר מצווה, לתעד אותה. כמובן שהוא לא ירגיש, שאבא שלי לא ירגיש שמצלמים. גם אחי מאיר, גם כן הביא מצלמה, ושניהם צילמו כדי שהוא לא ירגיש. צילמו את כל הבר מצווה. כל הבר מצווה. והנה, כל הפילים של אחי נשרפו כליל, לא נשאר אחד. כל הפילים של גיסי נשרפו, לא נשאר אחד. בגלל שאבא שלי לא רצה שצלמו, הוא לא ירגיש אפילו שצילמו, אבל הכל נשרף. אין לנו עכשיו תמונות מהבר מצווה שלו. וזה גם כן חלק מהמידע.
עכשיו, היה לו קשר עם הבבא סאלי?
קשר עם הבבא סאלי לא היה לו. הוא פעם נסע לנתיבות לבבא סאלי. אני לא שמעתי בדיוק את העובדה, איך זה היה, איך שהוא התחיל. לא שמעתי ממקום... לא בררתי את הדבר, מה היה.
אבל מה שידוע זה שהרב צדקה אמר ש... הברכה של חכם ששון הוא כמו הברכה של הבבא סאלי.
כן, האברכים, מה אמר להם? אם אתם מוצאים ברכה, לכו לחכם ששון, הברכה שלו מתקיימת. הוא היה שולח, והוא אמר, הידם, בערבית אמר, זה הידם שלו מבורכות. בערבית אמר להם, הידם שלו מבורכות, לכו שמה. הוא באמת ככה היה. כל בעיה, היה איזה יהודי שאמר לי, איך קוראים לשחת, הוא אמר לי, לא, משאלי, הוא אומר, לא, עם כל הילדים שלהם, לא הלכו לרופא. לא הלכו מעולם לרופא לקופת חולים. כל בעיה קטנה הולכים לחכם ששון לברך אותם. כל בעיה קטנה לחכם ששון לברך. היום מברך, היום מתקיים. ומה שבאתי להגיד, שהוא זיקח את עצמו, עד שלא נשאר בו, ממש לא נשאר בו חומריות בכלל. בסוף ימיו, אני צריך גם דבר הזה, בסוף ימיו כבר כבר לא, הוא לא קלט, כבר לא... הוא לא דיבר כמעט, הוא לא היה בהכרה כמעט. הוא היה ב... מה זה נקרא? בית בייר.
בית אבות, בית בייר, כן.
רופא אמר לי, אסור לו להישאר ככה, הוא צריך להפעיל את עצמו, הוא צריך לעמוד, הוא צריך להזיז משהו. הוא שם לו אותו על כיסא, ובגלל שעמוד אומר, זה סוכן, מסוכן. ניסינו להעמיד אותו, אני מיד אחד, הרופא מיד אחד, והוא מנסה לעמוד, מנסה להתאמץ, הוא לא יכול לעמוד. הוא מנסה, הרופא אומר לי, זה מסוכן, הוא לא יכול. אז מה הקדוש הוא נתן לי דרך, איזה דרך איך להעמיד אותו. אמרתי לו ככה, התחלתי איתו להתפלל, כי הוא לא יודע איפה הוא נמצא עכשיו. אמרו לך השם כדי לתני, לפני השם מלך השם הלך, אומרו את המזמור, לא שמחת אוהבה לי, שיבעתי חייבת ואני, בסוף הגעתי בזוק האחרון, למען זה בחר כבוד ולא ידום, השם אלוקה לעולם עודי קמה באחרי זה, השם מלך, מיד הוא שם, הוא אומר את התקרה מזמור, הגיע השם מלך, הוא קם לבד, זאת אומרת, בלי שתמיכה, כמה שלא תמכנו בו, מה אנחנו רואים פה? החומריות שלו לא עבדה, רק הנשמה עבדה אצלו, אין לו רוחניות.
אין לו גושמיות,
רק
כוח אני
יודע
אצלו. עכשיו אנחנו עברנו 30 שנה, מה עושים לזכרו?
מה זה?
אני אומר, עברנו 30 שנה מאז פטירתו, מה הדבר שאתם עושים ומתאמצים ככה לעילוי נשמתו?
לצערנו נקה על חטא. היינו צריכים להעמיד הרבה דברים, היינו צריכים לעשות ישיבה, משהו, לא עשינו, מה שיש לנו ככה, שני גרעיני כולל, אחד ברמת שלמה ואחד בארנוף, לומד עם כמה אברכים, יש כמה אברכים ברמת שלמה, זה מה שהישג ידינו, ולא עשינו משהו גדול, משהו גדול לא עשינו. אם יהיה אפשרות לעשות גדול, נגדיל עד רבה, אבל לא הצלחנו יותר לעשות. האמת לא התאמצנו הרבה.
צריך לדעתי לארגן ביום היורצת שלו, שזה יום רביעי, אולי תפילת מנחה או ערבית או שחרית, בנוסח שלו, בתפילה, לאט לאט, איך שהוא היה מתפלל, שיהיה לזכרו.
קשה לחכות אותו. דרך אגב, חיקויים זה לא מתקבל כלפי מעלה. חיקויים, זה לא בא מבפנים, חיקויים זה לא, אין לזה משמעות, אני אביא לך ראיה לזה. הגמרא אומרת במסכת חולין, ענה לגבי אבא כחלה לגבי החמרה. אני לגבי אבי כמו חומץ בן יין, כך הגמרא אומרת. למה? אבי היה אוכל בשר ואחרי זה, אחרי 24 שעות עד שיש אוכל את החלב. ואני אחרי 6 שעות, אז השאלה נשאלת, מה אתה כל כך חלה לגבי החמרה? קשה לך לחכות 24 שעות לאכול את החלב אחרי 24 שעות? זה כל כך סיפור גדול, למה אם אני אעשה זה חיקוי, זה בא מבחוץ, זה לא שווה, ולמור אבי זה בא מבפנים. אז אני אומר, נעשה חיקוי. חיקוי זה לא, וגם לא נוכל לחכות. מי יכול לחכות? לא נוכל לחכות. אפשר לנסות להתפלל לאט, זה כן, אבל לחכות זה קשה.
כן, אבל אביך גם, מור אביך ישיר לך גם מטבעות לעשות פדיון נפש, אתה יכול לעשות גם פדיון נפש היום.
נכון, יש לי מטבעות, נכון? אמת, ואמת ויציב. יש גם חלק זה אצל אחי, אם אני לא טועה. חלק אצל אחי, רבי שלמה, נפטר. רבי שלמה, עליו השלום, אחי הצעיר, הוא היה הולך בדרכיו. ממש אדם קדוש. הוא גם היה עושה פדיון נפש. יש לצו גם מטבעות. הוא נפטר לא מזמן.
אז הרגע זה מטבעות אצלו או אצלך?
יש חלק ואצל אחי יש חלק.
שזה כמה מטבעות?
כמו שאתה
30 וכמה, נכון?
לא, יש שם כתוב שם כמה שצריך. 160 נדמה לי, יש 160 מטבעות.
עכשיו לסיום, מה נשאר? מה הזיכרון שלך מאביך?
לא, אני רוצה להגיד עוד איזה שלב אחד.
בבקשה.
שותך כמובן, כן?
כן, בבקשה.
זאת אומרת שכתוב בגמרא ככה, גדול עד שמיים חסדך. פסוק אחד אומר גדול מעל שמיים חסדך. מה זה על שמיים? מה זה עד שמיים? כאן לא עושים שלא לשמה, כאן לא עושים לשמה. כאן שעושים מהירה, כאן שעושים באהבה. מי שעובד את השם מהירה, אז הטבע מתנהג איתו כטבע. נפלת מהרצפה, נשברת אחרי הרגל. הטבע מתנהג איתו. אבל מי שעובד באהבה, גדול מעל שמיים חסדך. אז הטבע כבר לא פוגע בו. הוא מעל הטבע. וזה ראינו. הוא לא עשה חשבון לשום דבר. שהגיע הזמן להתפלל, הלך להתפלל בכל מצב, בכל מקרה. היה פגזים, היה עיריות. אצלו זה, הוא לא רואה את העיריות, הוא לא שומע את הפגזים. אין, כי אצלו זה יום רגיל. דרך אגב, כשהיה הפגזות בששת הימים שהיה בבית, הבית רעד, זכוכיות התנפצו, והוא בזמנו קם להגיד, תיקון חצות כרגיל, כאילו שאין פגזים, אין רעש, אין זכויות. לא קיים, הוא לא קיים בעולם הזה, אתה מבין? הוא קם בתוך העיריות, קם לשושנים לדוד. איך אפשר? אנשים עוברים, ברחוב זוננפלד, מי שהיה עובר שם, היו צלפים, פוגעים בו. מי שהיה עובר, היו פוגעים בו, ופוגעים בו מיד. שמו שם עסקים, אם אני לא יודע אם אתה זוכר, מישהו זוכר.
עדיין זוכר, אני זוכר את הבית שחכם מנחם מנשה, ליד החלון, איך שהיו עסקים שם.
לא על עסקים האלה התכוונתי. עסקים להבדיל, שכל מי שעבר ברחוב מרחוב זוננפלד, שלא יראו אותו בהר הצופים. שלא יראו אותו, להסתיר. מי שעבר בחוזן לפת, זה היה מקום, מקום גלוי לרצופים. היה עובר שם ופוגעים בו, הצלפים. אני אומר, כל כך היה קשה לי, בזמן העיריות הלכת, והוא הלך, לא קרה לו כלום, והוא לא הסתכל עליהם, ולא פגעו בו, והוא לא ראה אותם בכלל.
אין לו כבר ניסיון מתקופת הבריטים, שהיה עוצר בירושלים, והוא לא עשה חשבון, הוא יצא לרחוב. יש לו את הזמנים שלו, הוא צריך ללכת, ואז משטרה עצרה אותה, משטרה בריטית.
עדי סיפור, דרך אגב, כל הפעמים לא עצרו אותו, פעם אחת כן עצרו אותו. כל הפעמים ראו אותו, לא עצרו אותו בכלל. אחד הפעמים עצרו אותו, ותפסו אותו למעצר. אז מי היה שם? חכם צד כחוצן. הוא דובר אנגלית בשטף. ואין שהוא מדבר עליו. אז הוא ראה אותם, אמר, דיבר איתם כמה מילים באנגלית. אמר, זה לא, זה לא, לא מה שאתם מחפשים. הוא כל הזמן מתפלל, מתפלל. כנראה, אולי יכול להיות שהם כמה, עריכו תפילה, לא יודע מי היה שם. הוא רק הולך להתפלל, לא עושה כלום, זה רק זה, זה אדם שהוא לא, זיבר להם כמה מילים, והוא דיבר, רבי שלי דיבר, מה זה, מה רוצים ממני, תחק בערבית, מה רוצים ממני, דיבר ככה, אמרו לו, מה הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אמר להם, הוא מברך אתכם. יש אחר. אז מה אנחנו רואים מכאן? גדול מעל שם חזיך, הוא הטבע לא פגע בו, הוא לא הסתכל על הטבע, והקדוש ברוך הוא שחרר אותו מהטבע. ועובדה, ירדו עוד שני מילים אחרונים, שתי פגזים בששת הימים ירדו בחצר, לא התפוצצו. עצם העובדה שלא התפוצצו זה אתמונס. והאחים שלי קטנים, ילדים 5-6, הם משחקים בזה, מגלגלים אותו. זה היה צריך להתפוצץ, ניסים נפלאות. עד שבאו שם, החיילים ראו את זה, מיד הזמינו את מי שצריך להזמין, עצרו את כל הרחובות, אף אחד לא יעבור, הזמינו בשביל לפרק את, את הפגזים האלה. פגזים לא התפוצצו, שתי פגזים לא התפוצצו. כמה אנחנו נמצאים באדם שהיה לא בדור שלנו, לא בדורות שלנו. נברך את עצמנו, את כל עם ישראל שנזכה, בעזרת השם ללמוד מעט מעט מעשיו. ושתהיה שמתו צורה בצורה חיים, שעמוד בתפילה על כל צח לצו, על כל היהודים, כל האברכים, כל בני הישיבות, כל היהודים, שעבודה שלו יפדה אותנו מכל רע, וישלח לנו תחת עסקנו, כל כך היה מבקש על משיח, כל הזמן, משיח, 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 אם אתה יבוא משיח, כל הזמן למשיח, עשה יין מיוחד למשיח, עשה יין הכין את זה, זה יום היין למשיח, עד עכשיו יש אצלנו את היין של המשיח, נזכה לשתות את זה בעזרת השם איתו.
אמן, אמן ואמן.
אמן
ביחד. ושיהיה לכם נחת מכל המשפחה, מכל הצליח על הצליחים. כולכם קדושים, כולכם תיאורים. הבנים של, הנכדים של.
יהי רצון, יהי רצון. יהי רצון שנהיה חלק, חלק קטן אפילו. זה יהיה דבר גדול.
אמן, אמן. תודה רבה, הרב הגאון, הרבי ימין לוי, אב בית דין בירושלים. אב בית דין בירושלים, ובנו של חכם ששון לוי.
תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב, ברוכים תהיו. שלום וברכה.
אמן. גם שירים שהיו הם מאוד מקובלים על חכם ששון לוי, אנחנו נשמע את ידוך הרעיוני.
שבת קודש יום השביעי
אחרי שדיברנו עם הרב הגאון רבי ימין לוי, שהוא אב בדין בירושלים, בנו של חכם ששון לוי, אנחנו רוצים לדבר עם הנכד. עם הנכד הרב הגאון ראובן לוי, שהוא ראש כולל נר ששון, יש גם את הספר נר ששון, יש גם כולל נר ששון, ויש גם שני כוללים, אחד נמצא ברמת שלמה, ואחד נמצא בארנוף. שלום עליכם הרב ראובן לוי.
אחר הרב ישראל.
ואתה כנכד, דיברנו עם האבא, הוא דור קודם, שזה סיפורים מסוג אחר. ואתה, בוא תספר לנו סבא, הסבא שלך.
כן, כן, בשמחה רבה. מה רציתם לשאול?
מה שאתה תגיד, אנחנו נשמח. היית אצלו הרבה, את האורחות חיים שלו.
כן, אני אתחיל מזיכרון ילדות, בוא נאמר כבר בגיל 4, גיל 5. כשהייתי נפגש איתו, אז השאלה הראשונה שהוא היה שואל, זה מתי יבוא משיח? וליתר דיוק, אם אתה רוצה, בלשונו, זה היה כך. אם אתה יבוא משיח, וזה באמת, אחר כך כבר בהמשך השנים, ראינו את הציפייה שלו לגאולה. הוא הכין יין מיוחד, שמר אותו בקד, שיגיע משיח, הוא ישתה מהיין הזה. בדרשות שלו, תמיד הוא היה מסיים את הפסוק, עין בעין יראו בשוב השם ציון. וכשהוא היה אומר את זה, זה לא שהוא היה אומר עכשיו עין בעין יראו השם בשוב השם ציון, לא היה אומר פסוק. הוא היה מתפלל את זה, רואים, הוא היה סוגר את העיניים, היה אוחז את שתי ידיו כנגד ליבו, ומש בהתרגשות. פתאום יבוא אדון לביתו, תמיד הוא היה חוזר על זה, תמיד היה מחדיר את הציפייה לימות המשיח. אני יכול גם כן לומר שבתשעה באב, אחרי שהוא היה מסיים את הקניות בבית כנסת אברהם, או שהוא היה מתפלל, הוא היה מגיע לבית כנסת שושן מדוד, שם היה מניין שני מתחיל יותר מאוחר, הוא היה מצטרף שם לקינות, והוא היה אומר פרק באיכה, ממש היו שומעים איך שזה בוקע מעומק ליבו, ממש היה ממיס את לב השומעים איך שהיא אומרת הפרק הזה במגילת איכה. זה מה שאני יכול לומר ככה.
זה היה בשעות, בלילה, כי אני יודע שגם ביום הוא היה מגיע לכותל. היה מגיע לכותל, גם כן להגיד שם הקינות.
יכול להיות שזה היה יותר מאוחר, אני מדבר על היום, בערך בשעה 10, זה היה בערך בסביבות השעה 10 בבוקר שהיה מגיע והיום אומר את זה.
עכשיו, אנחנו הרבה לא יודעים על הלימוד שלו. חשוב תמיד שהוא לומד רק קבלה, אבל מתברר שהוא גם למד, חוץ מקבלה, גם תורת הנגלה.
זה ברור, זה ברור לי שום ספק, אני אזכיר רק כמה עובדות, באמת אנחנו, האמת שראינו אותו, לא ראינו אותו שהוא לומד הרבה בפשעת, אבל ראינו שהוא יודע. סיפר לי הדוד הצדיק, רבי רפאל שלמה זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת הוא סיכך את הסוכר, יש צמח שקוראים לזה כמו בומבליק, לא יודע אפילו איך קוראים לזה בעברית. ובא מישהו ואומר לו, מעיר לו, איך אתה מסכך בזה, זה פסול לסיכוך. אז אמר לו, מה פתאום, זה מרן בשולחן ארוך.
כן.
וכן, כן, יש הרבה דוגמאות, הרבה דוגמאות, צריך...
עכשיו, היית גם בשבתות אצלו? איך כן. היית שבת נראית אצלו? כי כל השבוע הוא לא אכל.
נכון, נכון, לא בשבת, הוא היה אוכל בממש בשר, דגים, לכבוד שבת קודש, כל סעודה דרך אגב היה אוכל דגים. השירה שלו גם כן, אלו שירים קבועים שהיה שר בשבת, יודוך הרעיוני, וגם את השיר ידידי השכחת. וזה היה בצורה של שירה עם דבקות ביחד, זה היה משהו מיוחד, ממש מרגש.
אלו ידוך הרעיוני, גם שר דרור יקרא, אם אני לא תהיה?
לא, דרור יקרא לא, דרור יקרא לא שר.
וכי ישמרה?
גם לא. זה השירים הקבועים שלו.
איך? ידוך הרעיוני ומה עוד?
ידוך הרעיוני וידידי השכחת. זה שיר של רבי יהודה הלוי.
כן. מעניין.
היה לו גם כן הכנות מיוחדות לשבת, אם כבר נזכרנו את שבת. הוא היה מתמיד גדול, כבודו יודע כמובן. הוא היה מבית כנסת לבית כנסת, לומד מספר לספר, ממש לא פסיק פומה מגרסה. מעולם לא שמע ממנו שיחת חולין. אבל הוא היה מקפיד לקנות את צורכי שבת בעצמו. היה קונה פירות, ירקות, בשר, הוא בעצמו היה קונה את זה. היה לו גם מנהג מיוחד שהוא היה מקפיד עליו להכין משהו מיוחד לכבוד שבת. הגמרא בשבת, הגמרא בקידושין מ"א וגם מביאה שהיו עם הוראים, שהיה להם הכנה מיוחדת לשבת. רבה מלאך שיבוטה וכדומה לזה, הבן ישחי בפרשת לך לך שנה שנייה גם כן מביא את ההנהגה הזאת. ומורזי קני, הסבא זכר צדיק לברכה, היה כל יום שישי אחרי צהריים, היה מכין סלט, לא מהסלט שאנחנו מכירים, מבחר ירקות שהוא היה הבוחר, והיה מכין את זה לכבוד שבת קודש, באמת זה היה משהו מיוחד.
אבל זה היה תמיד אחרי תפילת מנחה גדולה?
כן, אחרי מנחה קוראים... גדולה בכותל, נכון, בכותל המערבי.
נכון.
גם שם היה לו מקום קבוע דרך אגב.
כן, כן.
אתה זוכר?
ודאי שאני זוכר את המקום. עכשיו, הוא היה חוזר ממנחה, הולך למקווה, ושם היה פוקש מדי יום שישי את חכם סלמן מוצפי. אבא של רבי ציון מוצפי,
כן,
הוא
כן,
פוגש
כן.
אותו, שם היו נפגשים במקווה, הוא היה נכנס, הוא היה יוצא, הייתי, כי אני זוכר כמה פעמים שראיתי את חכם סלמן מוצפי, חוזר ממקווה, והוא הולך איתו ביחד, איזשהו כמה צעדים, הולכים ביחד.
כן,
עכשיו,
כן.
אם אנחנו אומרים על מקווה ושבת, איך היה מלווה מלכה אצלכם? היה משהו מיוחד?
אני חייב להדגיש, אני בזמן הזה לא הייתי אצלו בבית. הייתי בשבתות, אבל מוצא שבת לא הייתי, כן.
עכשיו, הוא היה מגיע לשמחות?
הוא היה מגיע לשמחות, הוא היה משתתף בשמחות, גם כשהוא היה בתענית, ובאותו זמן שהיו כולם אוכלים, הוא היה דורש.
כן, הדרשות שלו ידועות, גם דיברנו על זה שהיה דורש כמקדים למרן הרב עובדיה.
נכון, נכון מאוד. הוא עשה את זה מסיבה...
כל הדבר הזה של המקדים זה בא ממנו.
בא ממנו, כן.
ואז זה נמשך כבר שנים רבות אצל הראשון לציון של היום.
נכון, נכון. המסיבה פשוטה הוא עשה את זה. הוא ראה שאנשים מקדימים לבוא. המקום לא היה מספיק לכולם, והיו אנשים מגיעים כדי לתפוס מקום. היו מגיעים מוקדם. וכדי שלא יישארו וזמן בטלה, אז הוא היה דורש.
יש סיפורים אשר הרב עובדיה יוסף פעם הקשיב, ולא נתן לו לגמור, שימשיך בשיעור,
נכון.
אחרי זה הרב עובדיה ישלים את השיעור שלו.
נכון, נכון, נכון. הוא היה, גם כשרבנו עובדיה יוסף עליו השלום, זכרונו לברכה, היה מגיע, הוא היה ממשיך לדרוש, ומורנו רבנו עובדיה יוסף זכרונו לברכה היה מקשיב לדרשה, היה מטה אוזנו ומקשיב, והוא היה הרי מטבל את הדרשה שלו מפסוקים לדרשות וגימטריות. אז פעם אחת אני זוכר את זה שמרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה הקדים אותו, הוא רצה לסיים ולפי זה יוצא כך וכך וכך, הוא הקדים אותו. נכון,
יש את הסיפור עם הנמלים שהוא בא שהסבא לא רוצה להיכנס,
זה אני לא יודע.
היו נמלים בכניסה, ואז מרן הרב עובדיה לקח אותו ביד, נכנס אותו בנימה, ואמר שזה בסדר, אפשר להיכנס. זה לא פסיק ראשי, זה בסדר, אפשר לעבור.
כן, זה לא ידוע לי, זה כבר לא יודע, אני לא יודע.
כן. עכשיו, אני זוכר את הדרשות בפורת יוסף, בליל שבת, היינו הולכים לשמוע את הדרשה, גם אחרי זה ירדו למטה, שהיה אולם חתונות, פעם היה אולם חתונות בפורת יוסף למטה, וזה היה אותו של ליל שבת שהקומה מלמעלה נפלה. בליל שבת היה מזל שאף אחד לא נפצע שם, וכולם יצאו בשלום, הקומה שלמעלה נפלה. זה היה בישיבת פורת יוסף, גם כלפני 50 שנה בערך.
יותר, כי אני לא... זה לא היה בתקופתי, כן, כן.
לא, יותר 50 שנה, ותפשין למד זה היה. עכשיו, אתה... היית אצלו קרוב, יש איזשהו הנהגות שלו, מיוחדות מעניינות שאתה יכול לספר לנו?
מה שאני יכול לומר, אני יכול לומר, כן, יש דברים ידועים. בוא נאמר אולי בצורה כללית, הוא היה עובד השם בצורה של מהדרין מן המהדרין. לא כדי לצאת ידי חובה, אלא כל דבר ודבר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ואת זה הוא היה עושה בצורה הכי מושלמת והכי טובה. ונתחיל בסדר היום שלו אם אפשר.
בבקשה, בטח.
ישו בשוכבך, ישו בקומך, במה נתחיל?
זה נתחיל בשוכבך, כשאצלו זה היה מחובר שוכבך וקומך, ישו מחובר כמעט.
כן, כן. הוא היה מקפיד לא ללכת לישון לפני חצות, כדי שהוא יהיה ער בנקודת חצות. כשידוע דברי רבנו הרש"ש ז"ל, שהזהיר מאוד להיות ערים בנקודת חצות, שמי שער באותו זמן לא טעים טעם עד מותה. ופה גם כן שזו עובדה, הסיפור... מאוד מעניין שהוא עושה את זה ממש במסירות נפש. בצעירותו הוא היה עני, ואפילו שעון, מה שהיום יש לכל יד בגיל 5, לא היה לו. אז איך הוא ידע מתי זה חצות? אז ברחוב שלו היה בית כנסת מדרש אליהו. ועל הקיר היה שם שעון קיר. אז כדי שהוא ידע בדיוק מתי חצות, הוא היה יוצא מביתו בלילה, הולך על החלון של בית כנסת, מסתכל על השעון, יודע מתי זה חצות, ואז הוא חוזר לביתו, אומר ברכות השחר, אומר תיקון חצות, ואחר כך הוא היה הולך לישון כמה שעות. מה זה כמה שעות? הוא צריך הרי לקום לחבר יום ולילה, עמוד השחר. ואז הוא היה קם, הוא הולך לטבול, ומיד הולך לבית כנסת את תפילת נץ. אחרי תפילת נץ, הוא היה מקפיד ללמוד חוק לישראל עם תלית ותפילין. דרך אגב, יש רמז יפה לזה, הרי פסוק, בפסוק כתוב, והיו לתותפות בין עיניך. אם ניקח את המילים תותפות בין עיניך, סופי תיבות זה תנ"ך. אז ראיתי בספר העולה שם שיצא לאחרונה לרבי מחלוף שטרית, היה מרבני טבריה לפני 100 שנה, אז הוא אומר את הרמז הזה, מכאן זה רמז שאדם צריך ללמוד עם תלית ותפילין. אחרי החוק לישראל, לפעמים הייתי רואה אותו לומד עץ חיים עם הרבי פנחס מוקדסי, שהוא היה שם גם בבית כנסת אברהמוף, אבל זה לא היה הרבה זמן. אחר כך הוא היה לומד את כל התהילים. אחרי שהוא היה גומר ללמוד את כל התהילים, אז בתחילה הוא היה הולך בתקופה המוקדמת יותר לישיבת פורת יוסף, אבל בתקופה יותר מאוחרת כבר זה היה קשה לו, אז הוא היה הולך ללמוד בשושנים לדוד. ושם הוא היה יושב ולומד במשך כל היום. פה גם כן אני אציין איזה עובדה, אדם שישן מספר שעות, כמו שאמרנו, מחצות עד סמוך לעמוד השחר, קורה שהוא קצת מתנמנם במשך היום. ופה רואים גם כן את הענבה שלו. לפעמים היה קורה שהוא היה מתנמנם, ומגיע אליו איזה ילד. מה קורה? האמא שולחה אותו לבקש ברכה מחכם ששון, יש איזה מישהו חולה במשפחה. דבר ראשון, היא שולחת אותו לחכם ששון, תבקש ברכה. וילד זה ילד. אז הילד נעמד, ואומר, כבוד הרב, אפשר לברך את... ואז הוא היה ממש קם, ומתיישב בשיא הרצינות בכובד ראש, שם את הכובע על הראש ומברך, ולא היית אומר לב שום סימה של הקפדה, למה הפרעת לי עכשיו, למה לא חיכית עוד קצת, ממש הכל היה לו ענבה.
אני רוצה לציין ששנים לדוד קיים עד היום, למטה היה ביתו של כף החיים, רבי יעקב חיים סופר, זה בית הכנסת שהוא היה מאוד חשוב. אני סיפרתי למר אביך שהיינו לומדים שם כל חמישי בלילה, היינו באים קבוצה של בחורים מישיבת חברון, ושם היה חם ישוע שרבני, עם משה שרבני, שהיה נותן לנו 25 גרוש, ואוכלים גם אשתנורה עם חילבי, עם ביצה, עם אגבניה, בכל חמישי בלילה, אני מדבר על לפני למעלה מ-50 שנה.
כן, כן. כי אם את אומר רבי יושע שרבני, אז זה ודאי לפני כן, הוא נפטר בשנת תפשין למד משהו, אני חושב,
כן, למד, למד א' או למד ב'.
כן, כן.
טוב, זה הייתה שם לימוד מיוחד, אמרתי, על השיעור, שהיה שם שיעור עם רב יעקב מוצפי, שמרוויח היה שם בשיעור, חכם פנחס בבייף, אני זוכר את השמות האלו שישבו ולמדו לחות שבת, ולמדו עוד, עד תיקון חצות. אחרי זה נו תיקון חצות, ואחרי זה גם אני הייתי רץ למאפייה שם, שאתו רופא כבר שנפטר, להביא משם את ההשתנור החמה.
אליהו כהן.
אליהו כהן. הייתי רץ להביא ממנו את השתנור החמה, זה היה מה שהיום הבחורי ישיבה רצים לאכול צ'ונט בלילה, זה הייתה החוויה שלנו. היה שיעור של מרן הרב עובדיה למטה, בשמש זכה, כל חמישי בלילה, היה נותן שיעור בהלכות שבת, ופעם באתי עם איזושהי שאלה אחרי השיעור.
יכול להיות, אתה מתכוון לשאול צדקה?
שאול צדקה.
כן.
שאול צדקה למטה בית ישראל שמה, אז באתי עם איזושהי שאלה, אז הוא אומר, תראה, אני צריך לראות לך בספר את התשובה. אתה עכשיו הולך ששנים לדוד. אחרי שתגמור את ההשתנור, אתה בוא, אני אגיד לך את התשובה. זה כבר הרבה אחרי חצות. באתי לו הביתה בחוב אלקנה. אז הוא גר בחוב אלקנה, באתי לו הביתה כדי לקבל את התשובה ממנו. זה היה דור אחר, אווירה אחרת, אנשים אחרים, תפילה אחרת. תיברו על הסבא, מה שכולם יודעים זה ברכת אשר יצר שלו. כי לא ראו משהו אחר אצלו.
נכון.
אוכל הוא לא אכל. אז לא ראו את זה ברכות אחרות, אבל התפילה שלו הייתה תפילה מיוחדת.
התפילה מיוחדת, הברכות שלו, כל ברכה, זה הדבר ממש, תחילו רוחימו. בוא נאמר, כמו שאנחנו עושים אולי ברכת החמה פעם ב-28 שנה, ואנחנו מתרגשים, אז אצלו זה היה ככה, כל ברכה וברכה. שהיה מזכיר שם השם, היה ממש מזדעזע, כמו שכתוב בשולחן ערוך. היו כאלה ששולחים את הילדים כדי שיראו מה זה ברכה, ללמד אותם פרק כיצד מברכין. איך נראית ברכה, איך נראה שיהודים מברך ברכה, בצורה...
איך נראה אדון עולם שלו?
כן.
אחרי התפילה לשמוע את אדון עולם שלו, זה היה משהו מיוחד, שאנשים היו באים ממרחקים, כמו שסיפר אביך יעקב לישינסקי, שהיה רם בישיבת קריית נוער בבית וגן, היה בא כל יום לראות את האדון עולם שלו.
כן.
זה לא רואים היום.
כן, זה לא היה בתורת שיר, זה היה בתורת דבקות בקדוש ברוך הוא.
כן.
לכן גם בתשעה באב הוא היה אומר את זה.
עכשיו, אתם היום בכולל של נר ששון, שזה על שמו, נכון? זה המקום לזכרו שאתם היום מקיימים את שני הכוללים האלו, וזה חשוב מאוד ללילו נשמתו.
נכון מאוד, נכון מאוד. מה יותר מתורה, ודאי.
זה מה שהוא אהב וזה מה שהוא רצה.
כן, כן.
אז תודה לך, הרב ראובן לוי, שנכדו של חכם ששון לוי.
אני יכול להזכיר אולי עוד איזה סיפור קטן.
בבקשה, בשמחה.
כן, רוצה להזכיר לגבי על הזיכרון שהיה לו. הרי כתוב, עד שמתפלל אדם שיכנסו דברי תורה לתוך מאב, יתפלל שלא ייכנסו מאכל ומשתה לתוך מאב. הוא באמת זכה לזיכרון מופלא. זה ראו את זה כמובן בדרשות שלו, שהיה חורז, ממדרש למדרש, מפסוקים לפסוקים. אבל הדוד שלי, רבי רפאל שלמה זכרונו לברכה, פעם סיפר שביום שישי בבוקר הוא רצה לקרוא שניים מקרא, בבית. והחומש היה קרוע, לא היה שם את התרגום. אז אמר, טוב, אז אני לא אקרא עכשיו. אז הסבא זכרונו לברכה אמר לו, למה תקרא, ומה שחסר אני אשלים לך. וכך היה באמת, השליף את התרגום בעל פה.
ווא.
עוד דבר אני רוצה גם כן לציין,
כן.
שכל מה שזה הלך, זה היה כאילו במשך מהלך החיים שלו, שאנחנו אמרנו שהם קיים את המצוות במסירות נפש ובידור, אבל בסוף ימיו הוא כבר היה תשוש, והוא חלה במחלת השכחה. אבל ראינו ממש בחוש איך שהתורה הייתה חדורה בעצמותיו. כשהוא היה שוכב במיטה וממש לא היה אחד כאילו לזוז, אז הוא שמע כשאומרים את השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אז מיד הוא הזדקף וקם מהמיטה ועמד על רגליו. זו ההלכה שכתובה בבן איש חי, שאדם שומע השם מלך צריך לעמוד. אז ככה הוא עשה. אפילו שהיית שואל אותו איך קוראים לי, הוא לא היה יודע. איזה יום היום הוא גם לא היה זוכר. אבל את זה הוא זכר, זה חקוק בעצמותיו.
אז זהו שהוא... כל חייו זה עסק בזה, זה בעצמותיו.
כן, כן, כן.
הרב ראובן, יש שאלה ששכחתי לשאול אותך, מאיפה ידעו שהוא בקי בהלכה? ההזדמנויות ששמעו ממנו כל מיני הערות בהלכה, אבל מאיפה ידעו שהוא בקי בהלכה?
יפה. זה דבר משורסם מאוד. אנשים שהיו לומדים שיעורים בכף החיים, בבן איש חי, היו שואלים אותו שאלות, והוא היה ממש מצטט בעל פה. מקורות והכל, הלכה מדויקת. ודרך אגב, הוא כן היה לומד הלכה, היה לומד זה בדבר קבוע, היו רואים אותו, שהיה נמצא בבית כנסת אהבת חיים, מתפלל שם מנחה וערבית, אחר כך היה לומד שם שולחן ערוך וכף החיים. ודוגמה ככה...
תזכור שכף החיים היה גר לא רחוק, מתחת לשושלים לדוד.
נכון, נכון, נכון. ודוגמה שעולה לי כעת בראש, אני זוכר שבציעורותו, כשהוא היה מסכך את הסוכה, אז הוא סיכך את זה במה שנקרא שומר. והיה יהודי שעבר שם ואומר, זה פסול לסיכוך, זה מתייבש. אז הוא אומר לו, איך אתה אומר דבר כזה? זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, מסככים בפינוגו, אני אקרא בערבי שומר. ממש ציטט לו את זה, ממש במקום.
מה זה נקרא שומר?
כן.
מה זה שומר? זה עץ כזה?
לא, זה לא עץ, זה גדל בר, זה גדל בר בהרבה מקומות. יש לזה כמו טעם של במבלי כזה.
זה מה שאנחנו אוכלים, מוכרים את זה היום בשוק, את השומר.
כן, זה השורש שלו כנראה. זה השורש. ההלכה נמצאת בשולחן אורך סמן תפרש כפתץ, איפי יודה א',
שאפשר לסכך עם שומר. הנה רעיון של סבא, נחכה לסוכות, נסכך עם שומר. אני כבר שנמצא שם, אני כנראה אוכל שומר כל בוקר. אבל שאפשר לסכך עם, אני מכיר את השורש.
כן.
אז יש לי זה גם עץ, ואפשר גם לסכך עם, תשמע, זה סתם נותן לי ריח נעים וטוב בסוכר.
נכון, נכון, נכון מאוד.
הבמבליק הזה היום נקרא לקריץ.
נכון, לקריץ.
לקריץ, כן. הלקריץ הזה יש לו, אתה אומר, יש לו גם אלים. זה מעניין. טוב. שכוח על התוספת והתיקון, תודה רבה.
אני יכול להוסיף עוד משהו?
בבקשה, בשמחה.
על השאלה ששאלת אותי על זיכרון ילדות, שאמרתי לך שישאל אותי מתי יבוא משיח. אז אני רוצה להוסיף, כשהגעתי לתלמוד תורה ולמדנו משניות ברכות, אז איך מתחילה המסכת? ממתי קורא נשמע בערבית? המילה ממתי כבר לא הייתה עזרה עבורי.
למה?
איך היה שואל אותי מתי יבוא משיח? הוא לא אומר לי מתי יבוא משיח. אמרתי לך, גם בניגון שלו, מתי יבוא משיח?
בניגון של המשניות.
המילה מתי. מתי יבוא משיח? זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל.
אמן, אמן. תודה
רבה. תודה, כל טוב. שלום, שלום.
וכדי לטבל קצת את התוכנית שלנו עם שירים שקשורים לשבת, נשמע את כי ישמרה שבת, כן נשמרני.
שמה חותרו ותשמח אני
יש מהשבת
כנסת שהיו שם באזור הבוחרים ובבתי כנסיות שהיה מתפלל חכם ששון לוי אם זה שאחר יותר נתפלל באברמוף מנחה הוא היה נתפלל בשושנים לדוד ערבית באהבת חיים של חכם מנחם מנשה יש בית הכנסת מאוד דומיננטי ומאוד מיוחד זה בית הכנסת מוסיוף שם בבוחרים ושם יש רבנים שמעבירים שיעורים ושיעורים מאוד מיוחדים בין הרבנים נמצא הרב יוסף חיים אוהב ציון, שהוא גם מגיד שיעור וגם מחבר ספרים רבים. שלום לך הרב יוסף חיים אוהב ציון.
שלום וברכה ושלום לכל המאזינים.
והשיעורים שלך, אני לא צריך לתת להם את הפרסום, כי מי שיודע יודע על השיעורים הרבים. עכשיו, אתה הכרת את חכם ששון לוי?
הייתי ילד.
מה? כילד?
הייתי ילד, כן.
אהה. זכית לשמוע על שיעורים ממנו, או זכית לשמוע על דמותו?
אבל לא זכיתי, כבר כשהייתי ילד, כבר היה חלש. אבל זכיתי לשמוע מהרבה סכנים ולדלות הרבה הרבה סיפורים והרבה הרבה הנהגות עליו.
בוא תשתף אותנו.
אני אפתח בזה שחם ששון נולד בחודש אלול תשעין עין א' בבגדד. תפרש עין א', שנתיים אחרי פטירת הבן ישחי, הבן ישחי נפטר בתרסת, הוא נפטר ב... הוא נולד בתשעין עין א', אביו קראו לו רבי משה, אמו קראו לה לאה. ואז הוא כבר קרוב לגיל 17, הוא קיבל תעודת הוראה. כך סיפר נכדו, הרב אליהו לוי, הבן של רבי בנימין לוי. פעם שהוא ראה את התעודה הזו, משום מה היא נעלמה. הוא היה בקיא בכל התורה כולה, ממש בעל פה. העידו לי יעדים נאמנים שבית הכנסת שושנים לדוד, שהזכרת אותו, אם לומדים מדרשים, יש חי, וכשהיו טועים, הוא היה מתקן את כולם בעמתה. חססון לוי היה רב גוונים בתורה, בעבודה, בתפילה, אז נלך לפי הסדר, נתחיל בתפילה. בעולם הספרדי לא רואים שאנשים הם... החכמים הספרדים לא הראו התלהבות חיצונית, כמו אצל החסידים שמראים התלהבות חיצונית, כמו חסידי קרלי, למשל. אבל אצל רבי ששון לוי ראו ממש את ההתלהבות החיתונית שלו בכל תפילה, בכל אשר יצא. סיפר לי הגאון רבי יעקב חיים סופר, גם כשביקשתי ממנו לספר על רחב ששון לוי, אז הוא אמר לי שהוא היה מתפלל באברהם עוד תקופה, ולקח את הילדים שלו גם שירו את התפילה שלו, הוא אומר שהוא היה אומר אדון עולם בכזאת צורה, שזה היה, עד היום זה, המעמד הזה מרגש אותם. הוא אומר, היה איזה יהודי שהיה בא ממית בית וגן, להתפלל כדי לראות את האדון עולם שלו. אני צריך לומר את העניית המני יש מרבה שלו, שזה היה בכוונות. צריך לדעת שחם ששון לוי היה מכוון. הוא למד בישיבת המקובלים שהייתה בפורת יוסף, שלמד שם רבי יצחק כדורי, ביפיים כהן, והוא ידע את כל הכוונות, אבל הוא היה מסתיר, גם כשהוא היה מתפלל בסידור הרשע, שהוא היה מקפל את הסידור, שלא יראו, שלא הסתכלו, וזה היה, כמו שאמרנו, עבודת התפילה שלו, ואשר יצא, הוא היה תמיד מברך מיושב, יד על גבי יד, בכוונה גדולה ועצומה. זה היה, זה בעניין התפילה. בעניין הירת חטא שלו, אני מספר סיפור ששמעתי מאחד התלמידים שהוא ראה את זה, כידוע שרבי ששון לוי הוא היה השיעור המקדים של הרב עובדיה. כולם יודעים את זה, הוא היה אומר שלמה ממתינים וסתם יהיה ביטול תורה, אז הוא היה השיעור המקדים שלו.
וזה נשאר עד היום.
עד היום, כן, יש שיעור מקדים.
הוא יסד את זה.
הוא יסד את הדבר הזה כדי שלא יהיה בינתיים שמתאספים אנשים, כדי שלא יבטא תורה. אז פה יש לי שתי סיפורים לספר. סיפור ראשון, ביקש ממני זה שסיפר שאני אגיד, ושם הוא קוראים לו רב אריה סעדיאן. כבודו מכיר אותו הרב ישראל. הוא איש שאמר לי שהוא פגש את כבודו בפעם האחרונה בפטירה של הרב אליהו בשאול. הוא יודע הרבה הרבה, לצערנו הוא לא רוצה להתראיין, אז הוא אמר שאני אגיד את הסיפור בשם אורו. הסיפור היה כך, כשהעובדיה ירד לתל אביב, אז הוא השאיר את הרב יעקב יוסף, עליו השלום, שהוא יהיה החכם שמוסר את השיעורים גם בבורחוב וגם ביזדים. וגם אז חססון לוי לא פסק לבוא לשיעורים, ויום אחד שאלו את הרב יעקב יוסף האם מותר ללמוד בספרי ביאליק. יש לו ספר האגדה כידוע, שהוא מעשה שומע את כל הסיפורים וזה. אז הרב יעקב אמר שהוא לא רואה בזה איסור, אולי הנהגה זה לא. חפססון מאוד התרתח, הוא היה כזה קנאי לדבר השם, אמר, זה לא יכול להיות, איך זה יכול להיות? מה, איך כבודו אומר? ביאליק זה בלק, זה אסור ללמוד בזה. זה היה יום אחד, באותו שבוע, שאלו את הרב יעקב יוסף, האם מי שנמצא בים יכול לברך בבגד ים, על הפרסק, על איזה פרי, וככה שאלו אותו. אז הרב אמר שלא כדאי, זה לא צנוע. אז קם חססון, אמר, למה כבודו אומר שאסור? מותר. אז אחרי השיעור, חמי יעקב יוסף אמר לו, מה, כבודו מחמיר מדבר של ספר האגדה, מכה להגיד, אומר לו, בגד ים זה פיג'מה. עד כדי כך, אמר לי, אמר לי סעדיאן, שאחרי זה הם הבינו, שחמססון לוי לא ידע מה זה בגד ים. הוא חשב שזה בגד ים זה פיג'מה, אז הוא אומר לו, בגד ים זה פיג'מה, אז מה הבעיה? זה היה ירד חצי, הייתה לו זה סיפור אחד, שזה היה בבית הכנסת בורחוב. חמססון לוי היה מגיע גם, כידוע שהעובדיה, מענה העובדיה היה אומר, שיעור בפרט יוסף בליל שבת. בישראל אנחנו בני 42, אתה בטח זוכר את זה.
אבל אני זוכר את השיעור, ואני זוכר את זה שהקומה נפלה
כאן. כן.
הייתי שם כשנפלה הקומה. כן.
אז בקיצור, אז יום אחד חמססון מגיע לשיעור, הוא אין נמלים בפתח. שהיה שתי כניסות, למי שמכיר את פורץ יוסף, יש שם היום שער ברזל צמוד לאיפה שהיה בית ישראל מגור, ויותר למעלה יש את המדרגות הרגילות של הישיבה. אז היו נכנסים דרך השער שיש שם השער ברזל בדרך כלל. פתאום חמססון ראה שיש שם נמלים. הוא היה ירחת. הוא התחיל איתו כל הורג נמל כהורג גמל. לא להיכנס, לא להיכנס מפה. הגיע מענה עובדיה, והוא אמר לרבי ששון לוי, מה הקודם עומד פה? הוא אומר, אסור להיכנס פה, יש פה נמלים. לא טוב, יחוס ששון אומר, כולם לעלות דרך המדרגות, לא דרך השער הזה. ככה הוא התבטל אליו, ובאמת הוא עלו דרך המדרגות. אחרי זה, אחרי השיעור, מענה עובדיה אמר לו שזה פסיק קשה, ואני הלאה, מענה עובדיה כותב על זה גם בספריו, שהדבר מותר. זה שתי סיפורים מהשיעורים של הרב עובדיה. יש עוד דבר ששמעתי משני חכמים, שחמססון היה עושה פדיונות נפש, וזה היה פועל בצורה שאין לה אח ורע. עד כדי כך שפעם אחת אשתו דפקו בדלת, ואישה אחת אמרה לו, מה אתה גר בכזה מחסן? בוא נקרא לך דירה בקריאת מנהם. אמרה לו, לא, לך תתני את הכסף לפורת יוסף. זה סיפור אחד. סיפור שני ששמעתי מאחד ממשפחת נקי הידועה, שחמססון בהתחלה היה גר, הוא היה גר ברחוב הבעל שם טוב. בהתחלה היה גר במחסן. אחרי זה רבי יוסף רפול, לא מחוץ לארץ פה בארץ ישראל, ועוד כמה חכמים ממשפחת שרבני, רצו אותו לקנות לו דירה יותר גדולה. אז הוא אמר לו, אני רוצה להיות קרוב לכותל. ידוע שהבן ישחי כותב, וכמדומני ועוד יוסף היה לחות, שכמה שנה יותר קרוב לכותל, התפילה שלו יותר מתקברת. ככה הוא אמר, אני מעדיף שיהיה לי דירה קטנה, אני רוצה. והוא היה עושה פדיונות נפש, וזה היה פועל, כמו שאנשים יודעים, פועל במהרה. וכל הכסף...
המטבעות נמצאים חלק אצל חכם בנימין, וחלק אצל שלמה, זכרונו לברכה.
רבי שלמה היה גם עושה פדיונות, רק הוא היה מבקש לא ישלחו לו אנשים. את רבי שלמה הכרנו היטב משיבת שושן דוד, שאני למדתי שם קרוב יותר 10 שנים בערך. בקיצור, את כל הכסף שהוא היה אוסף על הפדיונות, הוא היה שם בתוך גרב. הוא היה בא ליד לאחים ברחוב יונה. גם אז אנחנו היינו ילדים, והיה אומר, פלוני אנמוני נתן הכסף הזה כדי להציל ילדים מן המיסיון. ידע, אם לא ידעו מי זה, כל פעם היה בא ואומר, פלוני, אנמוני. עד שזה היה יהודי אחד ש... ביליהו אשלם, שהוא קרא לו וסלי היה, שאלו אותו, מי זה היהודי הזה? כל פעם בא מביא פה סכומים עגונים, סכומים עצומים, ואז הוא אמר להם, זה חמססון לוי.
אני זכיתי מספר פעמים לקבל ממנו את הכסף, במשרד של יד לאחים.
זה סיפור, ועוד סיפר לי הרב אליהו אשלם, פעם אחת בא מישהו שאמר שאשתו חולה, ושיברך אותה, אז אמר לו, למה לא אמרת בפתיחת היחד? אמר לו, פתיחת היחד זה זמן שעת רצון. אז הוא אמר, אבל כבודו יראה, יש לי צער, וזה חבססון פתח את היחד, והתפלל, התפלל, התפלל, אמר לו, בערבית חלס. אז אחרי זה הוא שאל אותו, מה כבודו עשה? מה כבודו היה עושה כוונות? הוא אומר, העברתי את החולי הזה לנוכריה אחת. העברתי את החולי הזה לנוכריה אחת, בחינת מה שכתוב בספר חסידים, שמי שחולה, יתנו את ה... והיה לו קנאות לדבר השם, זה סיפר לי היום אחד מהתלמידים שחרה, הוא היה מתפלל מנחה גדולה. הרבה מהמקובלים, בימות החול לא מתפללים מנחה גדולה, אבל בשבת היום מתפללים מנחה גדולה בבית הכנסת של רפואה ורחמים, רחוב רייכמן.
כן.
שם כילדים למדנו תהילים, היה רבי מנשה יונה עם כבודו.
מנחם מנשה?
לא, רבי מנחם מנשה, זה היה מאוד עניין. גם שם הוא היה יושב, רבי... אבל יש עוד בית הכנסת ישועה ורחמים, זה ברחוב רייכמן, אחד מהגבאים שם היה רבי מנשה יונה. אז הם היו מתפללים שם מנחה גדולה. יום אחד הוא יצא חבססון לוי וראה חילול שבת, אז הוא מאוד נבעל ונכנס החוצה בריצה נוראה. זה היה רבי חנניה שרגא, שאל אותו, מה קרה? פה זה פלא, הוא אמר לו, שבעל שם טוב עובר, שאם אדם רואה איזה משהו, סימן שהוא צריך לתקן את הדבר הזה. הוא אומר לו, אם ראיתי עכשיו חילול שבת, סימן שאני, חוזר שלום, יש איזה פגם בחילול שבת, אז אני נבעלתי מהדבר. זה בקשר, עכשיו גם ידוע שאתמול היה יורצייט של רבי יעקב מוצפי, שהוא גם היה מגדולי בבל, וסיפור שאימתתי אותו לפני שעה, יום אחד חמססון נכנס לתוך השיעור, והוא היה יושב ושומע את השיעור, בענוות חן, למרות שהם היו חברים. ופתאום הוא אמר, חמיקו מוצפי, בר מינן, בר מינן. אז חמיקו מוצפי אמר לו, מה קרה, מה קרה? אז הוא אמר לו, עכשיו נשפח איזה כמה טיפות של אמא, של אמא של כלים, לתוך התי, זה מותר לשתות את זה, אסור לשתות את זה. לא ידע מה לעשות, אמר לו חם יעקב מוצפי, מותר, זה בטל ב-60. יש כאלה שספרים את הסיפור הזה, לא נכון, אמרו לו שהוא יטען, שהוא שתה את זה, והוא יטען שתה את זה, זה לא נכון. בעל המעשה סיפר לי שהוא היה שם, רק זה מראה את העירת חטא שהיה לו, שיכול להיות שבתוך העמה יש איזה נבלות או טרפות או כאלה דברים שמאוד הוא פחד מהם. וידוע שמרוב התעניות שהוא עשה, הוא סבל להרבה במעב. היה ממושב סקנים.
כן, בסוף ימיו היה ממושב סקנים בסנדרה.
אז רצו שהוא יוכל, ולא ידעו, הוא רצה להישאר בתעניות. אז הגאון רבי בן ציון בשאול אמר לבנים שלו, רבי בנימין ועוד, תעשו לו קידוש כאילו שבת, ותדליקו נרות, ושבת הוא לא היה מתענה. וכך זה היה. זה דבר אחד שהיה שם במושב זקנים, ועוד דבר אחד ששמעתי מבעל המעשה שראה את זה, שהוא ידוע שהזקנים, לרוב שחריבתם, אז יכול להיות להם פיצי לחץ, אז הרופא אמר לבנים, תדעו שהוא צריך לזוז, והוא חייב לקום, צריכים לעשות משהו. הבן שלו, רבי בנימין, היה שר לו, השם מלך, השם מלך, זה ניגון בבלי, יש ניגון של הבבלים, וחמססון קם, היה קם, רק היה שומע, השם מלך, השם מלך, היה קם, ככה, מרוב ההתלהבות שהייתה לו. עוד סיפר לי אחד מהתלמידים, שרבי שלמה סיפר לו את זה, חמססון לוי לא היה שעון בבית. הוא היה יושן אחרי חצות, והיה קם כוותיקים. והוא היה גר ברחוב הבעל שם, כמו שאמרנו, הוא היה יוצא לדעת. אז לא הרחק מהבית שלו היה בית הכנסת, שהיום נהרס, היה נקרא מדרש אליהו.
כן,
הוא היה הולך ומציץ דרך החלון, דרך החול, הדרת משחה. שהוא ידע, לפעמים פעמיים בלילה היה קם כדי לא לבטל את התפילה כוותיקין. הכל היה
הכל היה אפילו מחושב.
הכל מחושב, ותמיד היה זריז ונזהר, ועוד הוא סיפר לי אותו תנמיד שחמד ציון סיפר להם. הוא אומר, חמד ציון, אבא שאול, פעם הלך איתו ברחוב. פתאום חמד ציון מקפץ, חמוססון מקפץ שמאלה, פתאום מקפץ ימינה, אמר, שואל אותו מה זה? אומר לו, ראיתי ממרחק דמות של אישה, אני לא יכול, אסור להלך אחרי אישה, אז הוא היה מקפץ. חמד ציון אמר להם, אני כבר לא יכלתי, עזבתי אותו באמצע הדרך, ככה הייתה הקדושה שלו והעירת חץ שלו, כי ידוע שהוא פעם באו להתברך ממנו כמה אנשים, אז הוא חשב שזה עבירה משהו, הוא זרק את הנעליים שלו, הוא יצא בדיוק מאהבת חיים. רץ, רץ לבית, אז אשתו אמר לו, מה קרה? הוא אמר, אש, אש, אש עכשיו. הוא אמר לו, איזה אש? אמר, באו נשים, אני לא יכול לראות. היא חזרה לאהבת חיים לקחת הנעליים. זה הייתה דמויות של פעם.
זה היהודים של פעם, היהודים הקדושים של פעם.
צריכים לדעת שהיו לו גם גדלות תורנית, הכל הוא הסתיר, הוא ידע את כל השולחן ערוך ואת הכל, את כל המדרשים, מלכות ראובני, ספרי חסידות, הוא אמר לי גם אבי יוסף מויאל, הוא היה אחד מתלמידיו, אמר לי שידע ספרי חסידות, סיפורי חסידים, והדרשות שלו היו קולחות ממש, בשיעור המקדים שדיברנו, היה מדבר בלי ספר, היה שופע ממש, בבלי וירושלמי ומדרשים ו... מענה עובדיה מאוד היה זהיר בכבודה. היו כאלה אנשים שכשהעובדיה היה מגיע, היו רוצים להשתיק, היה אומר, אני מבקש לא להשתיק אותו עד שהוא יגמור. עד שהוא...
גם פעם אחת העובדיה המשיך את השיעור שלו, הסביר מה הוא אמר. היא חזר על דברים שהוא אמר וביער אותם, את השיעור של לחם ססון.
עוד סיפר לי רבי יוסף מויאל שהיה הזמן שהיה פה עוצר. וחם ססון לא ויתר על המקווה של שבת, והלך, הוא לא ידע שיש עוצר וכאלה דברים, זה לא עניין אותו, ואז עצרו אותו השוטרים, ולמזלו היה אבי סלמן מוצפי, אבי סלמן מוצפי היה ידע אנגלית, הוא ענה מבגדד, והוא היה שם עבד בניהול חשבונות, אז הוא היה ידע אנגלית, אז הוא אמר לשוטרים, תראו, הבן אדם הזה הוא לא יודע מה זה רדיו, לא יודע מה זה כלום, הוא לא יודע מה זה עוצר, תעזבו אותו, וככה הוא באמת ניצל. היה לו מסירות נפש לכל דבר, ככה חמור שצד כאמר בהספד עליו, שכל מה שהוא זכה זה הכל היה במסירות נפש, היה מוסר את נפשו על התורה ועל העבודה, היה מדגדג בהלכה שהיה בישיבת שושנים לדוד, סיפרו שפעם באו לצלם, הוא היה חיסה את פניו, בלי משחקים, היה מחסק, חשש לדיבה עם רבי יונתן אייביש, צפרון, בן איש חי גם ברב ברכות, שלא להצטלם, ותמיד בליל שישי הוא היה דופק על השולחן כדי שיגידו קריאת שמע בזמנה לפני חצות, כדברי המקובלים, הכל דקדוק ההלכה, דקדוק הדין, עד הסוף. זה מעט מן המעט כמובן.
כן, אפשר לשבת שעות לספר עליו, למי שקרובים, למי ששמעו, על הדמות שלו, דמות מאוד מיוחדת בירושלים, חכם ססון לוי שהיה...
גם זכה לבנים צדיקים, הגאון רבי שלמה עליו השלום, שיבדל לחיים טובים רבי בנימין, שהוא אביר העיון, אמנם הוא לא מאוד מפורסמים, אבל כל החכמי פורט יוסף אומרים שהוא מבעיד בעיונו, מבעיד בעיונו.
ברוך השם יש גם שני כהלים על שמו נר ססון, הכהל שנמצא ברמת שלמה וכהל בארנוף, שמנהל את זה נכדו. יש ברוך השם דברים לזכרו. תודה רבה לך, הרב יוסף חיים ציון.
אבל אחרי הזכותו יגיד עלינו, כמו שאמרנו, שמי שרוצה להדיק נר, שם אמו הייתה לאה, ושם אביו היה רבי משה.
תודה רבה ובשורות טובות.
תודה רבה ידיד רבי
ישראל. כל טוב. יום יום קדוש ומורך מכל מכל הימים מכל מכל הימים מכל הימים מכל יום קדוש ומורך מכל הימים אל בחרת ויום שבת ויום שבת עולמים שמלכת העולמים שבת ויום שבת שמלכת העולמים בו وانت تقول بين إسرائيل كلايم أنت كداشت يا حمدان جنوزان شبو Thank you. שבו ישמח משה ויעמוד תקנת. אתה
תלמוד תורה, תורה ברמה. תלמוד תורה מאוד מיוחד שנמצא בירושלים, שבראשו עומד הרב שלמה פרסקה. שלום לך הרב שלמה.
שלום וברכה כבוד הרב, מה שלומכם?
ברוך השם יום יום, אבל אנחנו לא רוצים לדבר על תלמוד תורה, כי תלמוד תורה שלך לא צריך לדבר, זה מדבר מאליו מי שמכיר את המקום. לא רוצים לדבר על חכם ששון לוי. אתה הכרת אותו?
אני הכרתי אותו באופן אישי, זכית. כן, זכיתי כשהייתי ילד בשכונת בית ישראל ליהנות ממש, אני אומר שזה דמות של הוד מיוחדת במינה, אחד מדמויות ההוד המיוחדות בירושלים שהיו בשכונת בית ישראל כשהייתי ילד. אני זוכר ממנו את ניצול הזמן בצורה בלתי רגילה. אני זוכר שהוא קודם כל תמיד הוא היה הולך במרוצה, הוא היה הולך מהר, היה קשה להשיג אותו. וגם כשהוא היה הולך בדרך כל הזמן הוא היה ממלמל, אני לא יודע מה בדיוק, אבל תהילים או תפילה או אני לא יודע בדיוק מה, אבל אף פעם לא ראית אותו הולך וככה סתם בוהה, או כמו כל בן אדם שהולך ברחוב. תמיד הפה שלו היה במלמולים של תפילה, של תורה, והיופי היה שכילדים היינו רואים אותו, ידענו שהוא צדיק, למרות שהסתיר את עצמו, אבל אנשים כבר הכירו אותו, והיו מבקשים לנו ברכות אנשים חשובים, אז היינו רצים לרב ומשקים את ידו ומבקשים ברכה. כשהיה רואה ילדים הוא היה עוצר והיה גם מברך. אבל הדבר המיוחד שאני זוכר, שהוא היה שואל ילדים קטנים דווקא, מתי יבוא משיח?
אי מתי יבוא משיח?
ממש.
לא שסתם, אלא אי מתי יבוא משיח?
אי מתי יבוא משיח, נכון. בפסוק לפסוקך, שגם הגמרא בסנהדרין אומרת. והכל הכל הכל היה אצלו בזריזות. אני זוכר שאבא היה אומר, תמיד צריך להזדרז, תלמדו מחכם ששון. הם היו הולכים למקווה, הוא היה ממש נכנס, יוצא אולי בתוך כמה דקות, והולך לשושנים לדוד. זה היה משהו שבאמת היה מיוחד. אבל מה שאני זוכר במיוחד שהפעים אותי, זה היה בערב שבת, הוא היה דורש, הרב אלבז היה דורש שם בפורת יוסף ובגאולה. וחכם ששון היה הרב המקדים, תמיד הוא היה בא לפני, ודואג שלא יישבו לבטלה. אבל מעט לעט הוא היה מוסיף על הדרשה של הרב אלבז, והאמת היא שלא תמיד הבנתי את הדברים שלו, הוא דיבר די עמוק, אבל אני זוכר שאחרי הדרשה הייתי, באחד הפעמים באתי להורים והייתי מאוד נרגש. אז אמרתי, הרב ססון דיבר דברים נפלאים, דברים קדושים. אז אבא אמר לי, כן? מה הוא אמר? אמרתי לו, דברים קדושים, דברים קדושים. לא יכלתי לחזור על הדברים, אבל הלהט של הדברים זה אותי רושם אז. הרגשת שהוא מדבר בהתלהבות של קדושה, וראית שהדברים שלו יוצאים מהלב. אבל מה שבאמת היה מפעים מאוד, ושמעתי את המבוגרים שיושבים מסביבנו, הוא היה אומר פסוקים, מקורות, בצורה בלתי רגילה. כל הזמן הפה שלו היה שגור, והיה מוציא דברים, פסוקים, מקורות, בצורה מאוד מדויקת. ודבר נוסף שאני זוכר כילד, שאחד השכנים שלנו היה גר מתחתנו, אחד מערבי השבת, הוא אמר לאשתו, אני אעשה את הקניות לשבת. ואז גם אבי שיהיה בריא, דאג גם כן לעשות את אותו דבר. מה קרה? הצדיק, השכן שלי, החליט שהוא עושה קניות לשבת, קראו לו מרדכי, ורק הוא עושה. אז אשתו שאלה אותו, מה קרה? מה השתנה? אז הוא אמר לה, אם חכם ססון לוי המקובל האלקי, הולך לקניות בשבת, בעצמו, והולך לשוק מחנה יהודה, אני לא אעשה זאת. היו לו דברים מיוחדים שכולם חשו שבעצם זה כבוד השבת וזה עניין של חשיבות, במיוחד שידעו שהזמן אצלו זה דבר שהוא מעל הכל. ניצול הזמן היה אצלו דבר ראשון במעלה. אז כשהוא הלך לעשות בעצמו קניות לשבת, אז כבר נתן איזושהי אווירה סביב כל האנשים שראו אותו, ובאמת זה השפיע, זה השפיע מאוד מאוד.
תראה, גם אני שומע משפחה שהוא גם היה עושה סלטים מיוחדים בשבת. אלו מאכלים מיוחדים שהוא היה עושה.
נכון, נכון, האמת זה גם שמענו, כי דיברו על זה, פשוט ההנהגות שלו היו מאוד מאוד מדוברות, ודיברו על זה באמת שהוא מכין לשבת דברים, אני לא יודע אם סלטים או דבר כזה, אבל כן, הוא היה דואג, וכבוד השבת שלו היה מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה גם כיבוד הורים שלו, האמת שהוא היה יתום, אני לא יודע, מגיל מאוד צעיר, אני לא יודע מאיזה גיל, אבל הוא התייתם לארץ.
הוא עלה לארץ כבר כיתום עם אמא שלו.
נכון, ואת האמא הוא היה מאוד מאוד מכבד, וכל ערב שבת הוא היה מנשק את ידיה של אמו, וזה דבר שבאמת היה, בוא נגיד, דוגמה ומופת, שהוא היה הולך ערב שבת לנשק לאמא את היד, לבקש ברכה. הוא היה פשוט...
גרתם בשכונה אפופת מסתורים, שמתחילים לדבר על איפה שגרתם שם, בשם בית ישראל, חכם מנחם מנשה, שאל אותו בית הכנסת שלו, אהבת חיים, למעלה ששלם לדוד, למטה שאול צדקה, בתקניסיות ששם היו תלמידי חכמים ומקובלים ואנשים מיוחדים, אנשים של פנים של הוד של ירושלים של פעם.
אמת, אמת, אני זוכר בהלוויה שלו, אמנם הוא הלך ריברנו וגרם עד להלוויה, יש עוד דברים לפני, אבל אני זוכר בהלוויה שלו, היו באמת, אני חושב כל חכמי ירושלים, אני זוכר שהיה שם, זה היה לא מזמן, זאת אומרת לא מזמן, לפני 30 שנה, אולי קצת יותר.
30 שנה, 30 שנה, אנחנו מדברים על תזיין סיוון, תפשין, עוד מעט 30 שנה.
זה היה זמן של קיץ חם, היו ימים חמים, אבל דווקא אותו יום של הלוויה, ירדו גשמים.
נכון.
וזה היה באמת נדיר שבזמן כזה יורד גשם, ואני זוכר שהיה שם חם בן ציון אבא שאול, הרב מועלם, הרב צדקה, הרבה רבנים שבאמת היו רבנים מיוחדים, כולנו התרגשנו מזה. זה היה בהלוויה שלו, יצאה מפורת יוסף בגאולה, משם היא הלכה להר המנוחות. עכשיו לגבי הברכות שלו, שזה גם דבר באמת לשם ולתפארת, אנשים היו באים לבקש ברכות, חולים, עקרות, כל מיני סיבות של אנשים שיש להם קשיים בחיים, והברכות שלו היו מתקיימות. אני זוכר איזה שכן, לא יודע אם מותר להגיד את השם שלו או לא, הוא היה גר ברחוב רייכמן, ובאמצע הלילה הוא הלך עם אשתו לבית חולים ללדת, והרופאים אמרו שיש איזושהי בעיה, והם דואגים גם לילוד וגם ליולדת, והם חוששים. אז הוא רץ לחכם ססון, וחכם ססון אמר לו, מה, אתה לא צריך בך, זה בסדר כבר, זה בסדר, הכל בסדר, מזל טוב, משהו כזה בסגנון, זה היה לפני הרבה שנים. אבל אני זוכר שדיברו על זה, משפחת קדמי סיפרו גם את הסיפור הזה כמה פעמים, ואז הוא רץ חזרה לבית חולים, ובאמת אמרו לו, מזל טוב. לא יודעים איך זה יסתדר, אבל זה יסתדר. הברכות שלו עשו פירות. יותר מזה אני יכול להגיד שהם מספרים, אני לא מכיר את הסיפור הזה מההתחלה, אבל אני יודע שסיפרו שהוא היה ביחד עם כף החיים בשושנים לדוד, וגם את הספרים הם כתבו ביחד, פחות או יותר, הם ביחד...
הקף החיים גר למטה, בשם דוד למעלה, והקף החיים היה גר למטה.
נכון, נכון, וכל יום שישי, דרך אגב, זה, אני יודע, גם אבא היה לוקח אותי יום שישי אחרי חצות היום, היה שם גם רב זאב חשין, הרבה אנשים חשובים, כל יום שישי אחרי חצות היום, היינו מטיילים מנחה בכותל המערבי.
נכון.
היה שם. הוא גם היה אומר שאבות נמצאים שם, לא יודע אם הוא ראה אותם, לא ראה אותם, אבל ידוע שאומרים שאבות נמצאים שם, אבל הוא אמר שאבות כאן, אבות כאן, באחד הפעמים שהיינו. היה לו דברים מאוד מאוד מיוחדים, אבל המיוחד שלו היה שהוא היה די מסתיר את עצמו, אני לא יודע אם כמה יודעים את זה, אבל בבית, הוא גר בבית מאוד דל, מאוד מאוד פשוט, וגם שעון לא היה לו בבית. בחצות לילה, הוא היה יוצא לעשות תיקון חצות, אבל לפי השערה שלו, ואני זוכר שאבא אמר שהוא היה הולך לבית, אני חושב בית מדרש של יאו, שאול צדקה בית חד בית הקרובים, לא יודע אם זה שאול צדקה או בית מדרש של יאו, אבל משהו שקרוב שם, והוא היה מסתכל על החלון, דרך החלון, כי הבית כנסת היה סגור, והוא היה רואה בשעון אם זה חצות או לא. כן, 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 כי לא היה לו שעון בבית. יותר מזה, אני יודע שהיום יש רב מקדים למרן, הרב עובדיה יוסף, וכולם יודעים את זה.
אבל כשהוא התחיל עם זה.
יפה, כשהיינו קטנים, נכון, נכון, הוא היה שם, והוא התחיל בזה, והרב עובדיה מאוד 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 חיבד אותו, והוא גם חיבד את הרב. הרב עובדיה רכש לו כבוד אדיר. כשהוא היה בא ומדבר, הרב עובדיה משתיק את כולם, נותן לו עוד אפשרות להמשיך ולהגיד את הדברים וממתין. ראינו את הערכה שהייתה לרב עובדיה לחכם ססון, אבל הכל עושה בצניעות ובילה שהיה צריך לעשות את זה כי הוא לא רצה שיהיה בטלה, אבל הוא לא החזיק טיבות על הנפשי. עכשיו מדברים איתו משהו, שהוא עשה משהו, אז הוא היה צוחק וכאילו לא קרה כלום, ואנחנו ידענו שהוא היה בצומות ותעניות אולי רוב חייו.
הוא צם 40 שנה. 40 כן. שנה שהוא צם, שהוא לא חשוב דבר חוץ משבת, בשבת הוא היה מענג את השבת, כי גם היה מכין את האוכל, הולך לשוק להביא דברים, בשבת הוא היה מענג את השבת, אבל כל השבוע הוא היה, אני סיפרת שאני זוכר, אני למדתי שנים לדוד, ב-50 בלילה, היינו הולכים בחורים ללמוד שם בשושנים לדוד, כדי לקבל את ה-25 אגרוש ואת ההשתנורה ואת החילבה ואת הביצה אחרי חצות. גם הוא היה לומד שם, אבל הוא היה מסתכל עלינו, ודואג שיהיה לחכם ישועה שרבני, שיהיה לו את ההשתנורה, שיהיה לזה, להוא, שלכולם יהיה, והוא היה מסתובב והולך. הוא היה, לא היה אוכל, היה, זה היה צום שלו.
נכון, האמת שגם אני יודע שבבית כנסת אהבת חיים הוא היה בא לשם בערב והיינו מתפללים שם מנחה וערבית, אז הוא היה בא לדומני למנחה או בא לשם?
הוא בא לערבית, לעבד פלל שם ערבית. אתה זוכר את מנחם מנשה, אתה זוכר?
לא, מנחם מנחם. זוכר את הבן שלו, חכם יעקב, חכם מנחם לא. חכם מנחם, אני חושב ב-67, משהו תשע"ז, תשע"ז כ"ו.
הוא נפטר ביום שישי במספרה. מספרה ברחוב מאה שערים, הוא יושב במספרה, ותוך כדי שסיפרו אותו לשבת, הוא נפטר. זה אני זוכר.
אז רבה, בית כנסת הזה הוא היה שם, והיו מחלקים שם דברים. אז היו, בהתחלה היו באים מציעים לו, אחר כך ברדו שאין מה לציע לו, הוא היה היחידי שתמיד היו מדלגים עליו. האמת שהדמות הזאת זה דמות שהיא לא תשכח. אני זוכר את הילדים של משפחת לוי, ניסים לוי, משפחת מישאלי, משפחת גרדי, תמיד היו באים אליו להתברך, רצים אליו. הנפלא והמיוחד היה שהוא היה ממש לא מבזבז זמן, כל הזמן דברי תורה בפה, אבל ילדים הוא היה מכבד והיה מברך והיה עוצר, וכמו שהרב ביטא את זה נכון יותר, הוא היה אומר, מתי יבוא משיח, וזה הדברים שאנחנו זוכרים אותו, ותמיד שיש את ההזכרה, אנחנו משתדלים לדבר עם התלמידים, ולנסות לקחת משהו מניצול הזמן שלו, מאהבת התורה שלו, וזה באמת משהו שמיוחד, אנחנו זכינו להכיר אנשים מיוחדים, והוא אחד מהם, אחד מהמיוחדים שבהם.
וזכית גם להתברך ממנו.
זכינו הרבה לזה, כן, כן. ברוך השם.
תודה רבה לך, הרב שלמה ברסקה.
תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות, להתראות. תודה רבה ליהל על ההפקה ועל העריכה. תודה לפסח בגד. אנחנו נפגש בשבוע הבא בסיפורים נוספים על ירושלים. לילה טוב ובשורות טובות.
אדון עולם באשר מלך בטרם קום יציר נברא לב
את נסע רחף צור כל הזי מלך שמו נקרא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נסע רחף צור כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם נוח נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה ואחרי ככלות הכל לבדו עם נוח נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה אדון העולם אשר מנח בטרם כל יציר נברא לעת נסע בחפצו כל עזי מלך שמו נקרא
אדון העולם אשר מנח בטרם כל יציר נברא לעת נסע בחפצו כל עזי
Oh yeah!